עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי. שלום לכם וערב טוב, הערב התקיים משחק חצי הגמר השני בין מכבי תל אביב וביתר ירושלים באצטדיון העירוני בחיפה, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט, בספורט 5, כמובן שנרחיב על המשחק הזה, אבל קודם כל ולפני הכל, התובע של ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין 12 שחקנים ממכבי חיפה והפועל באר שבע, בנוסף לשתי הקבוצות, על האירועים במשחק ביניהן באצטדיון טרנר. ואלה שמות: ממכבי חיפה, עבדולאי סק, באסם זערורה, מאביס צ'יבוטה, פרנצי פרנדזי, פיירו, סם מנחם ואלי מוחמד, מבאר שבע, מיגל ויטור, יוג'ין אנסה, שפי סולימנוב, אדריאן פאון, שי אליאס וסגיב יחזקאל. בקלטות ראינו שגם ינון אליהו ואלדר לופז מבאר שבע ועומר אצילי מעורבים איכשהו במה שהיה שם על הדשא, הם לא עמדו לדין. אלן יוני.
מה העניינים?
אני רואה את התגובות של הקבוצות לכתבי האישום האלה נגד השחקנים, ויש אלם ויש זעזוע וכל הדברים האלה, אחרי שאתמול הייתה דממה מהכיוון, זולת הודעה משותפת לשני הבעלים. אני לא יודע, אלם או זעזוע, אבל לא נראה לי שכל ה-12 האלה ישחקו עוד העונה.
כן, השאלה מתי תהיה ועדת המשמעת.
זה לא שום קשר, אתה יודע, התקדים של אלקסיס. לא, יש מה שנקרא הלכת אלקסיס, מהפועל פתח תקווה. הדיון המשמעתי בעניינו נדחה, אבל לא ניתנו לשחק.
אוקיי, אז אתה אומר שכל ה-12 שחקנים האלו לא יכולים לשחק במשחק הקרוב.
לא, גם תראה, הם מבקשים, עד כמה שאני שומע, מבקשים קודם כל מתורגמנים, בכל אופן מדובר כאן בדיון משפטי.
כן.
מבקשים את מתורגמנים, א', שיתרגמו להם את
כתב האישום. ומה יקרה אם הם יצאו זכאים, חלק מהם, מבאר שבע וזה, והם לא משחקים?
אותם דברים היו אמורים גם לגבי אלקסיס.
בסדר, נו, אז מה, אז מי אמר שהתקדים הזה הוא נכון וטוב? היה תקדים,
אז מה? אז מה אתה אומר, נעשה את זה בעונה הבאה?
לא, אני אומר לעשות את הוועדת משמעת.
יפה, אבל אם...
מיד, מחר, ביום שישי.
אבל אם הקבוצות מבקשות דחייה, והשחקנים מבקשים... קודם כל, לדעתי צריך להפריד בין הקבוצות לבין השחקנים. הקבוצות יכולות לבוא מחר.
נכון.
השחקנים, שוב, א', אם הם דורשים לא לפגוע בזכויותיהם, קודם כל צריך לבית את הבקשה, זה לא שום קשר לחומרת העבירות המפורטות,
כן.
וזה תלוי בהם, הם יכולים לבוא עם, להביא מתורגמנים כבר מחר, שתרגמו להם, אתה יודע, כמו שהם תרגמים ליוג'ים, למקארטי,
שהיא גילה קני מקארטי. מה אתה מקארטי. אומר לי? שתקדים אלקסיס אומר, אם יש חשוד ברצח,
כן, זה מה שאני אומר לך, כן.
שישב עד תום ההליכים המשפטיים.
תשמע, בוא נאמר ככה, אם...
רגע, שנייה, תן לי לשאול אותך משהו, כן, אתה לא נותן.
כן, כן.
שהוא יישב בכלא עד תום ההליכים המשפטיים, ואם הוא יצא זכאי, אז המדינה תפצה אותו אחרי
זה, נכון? א', הוא לא יושב בכלא, ב'.
לא, מעצר עד תום ההליכים, הוא יושב בכלא, במעצר.
זה לא מעצר עד תום ההליכים, זה בסך הכל, אתה יודע, לא אמורים לשחק. הרחקה
זה סוג של מעצר עד תום ההליכים.
בסדר, אז גם הרחקה יש אוטומטית, אתה יכול להגיד, לא משנה. אבל...
שיחליטו שזה הרחקה אוטומטית קודם כל לשבועיים.
אבל, לא שבועיים, בשבוע. אבל, בכל מקרה, יש תקדים שקרה רק לפני כשבועיים, שלושה. אם יוחלט אחרת בבית הדין בעניין הזה, והשחקנים ישחקו, אוקיי? אנחנו בבעיה, כי אנחנו רואים את המכבסה עובדת, תסכים איתי. או שבאמת מדברים בהם, אני משום מדי, אני נשען על הדברים שלהם. מדברים על עבירות חמורות, תתתי, תתתה, פגיעה במותג, פגיעה בדרק, כל השטיות האלה. אבל אם מקלים, אז ההליך מיותר.
קודם כל, המותג כבר כנס את ה... את החבר'ה, את המועדונים, ב-250 אלף שקל, אין אגב, פה, אתה לא יכול לקנוס עוד פעם על המותג.
התובע, אגב, דורש גם כנסות אישיים לשחקנים.
בסדר, זה לגיטימי, מותר לא לתבוע.
ואני מניח שהבעלים...
אבל זה לא קשור למותג.
אני מניח שבעלי הקבוצות יכנסו את השחקנים, גם את אלה שלא הוזמנו לדין, אבל היו מעורבים, אוקיי? אני מניח שהם יכנסו. זה דבר אחד. דבר שני, זה שהמותג כנס, עד שהכנס הזה באמת לא מופחת, ונבדק על ידי עורך חשבון, אני מטיל בזה ספק.
לא, זה יופחת.
אני לא יודע.
בסדר, בוא אני רוצה
אני
להגיד
לא
לך משהו.
אני לא מאמין להם, לא מאמין בהם ולא להם, כן.
אוקיי, בוא אני אגיד לך משהו, תראה. אין ספק שהיה פה אירוע קשה, אני לא משנה מי התחיל ואיך זה נגמר. בתפיסה ההגיונית, הקבוצה שהפסידה, היא הקבוצה שיזמה או התגרתה, או אין שום סיבה אחרת שקבוצה שמפקיעה גול בדקה 96, תטריס נגד היריבה שלה, או תעליב אותה, או תפגע בה, או תחמם את הזה. עכשיו, לגבי מה שצעקו בהקהל וכל הסרטונים, זה לא מעניין. מעניין מה שקרה בין השחקנים, ולא מה שקרה עם הקהל. עם הקהל היה עובר עם כנס כספי, וזה הכל. תראה, פה בסוף הם פגעו במועדונים. אני אומר לך דבר אחד, לפחות ממכבי חיפה. כל השחקנים המעורבים ייכנסו. כל הזה, ללא קשר לכנס שקיבלו בהתאחדות, אם יקבלו. ללא קשר לכנס שהמועדון יקבל,
סיכמנו,
אם יקבל.
כן, אוקיי, כן.
ינקה לשחר, אני מזכיר לך את פרליה בשעתו, שירק, רק ירק, קיבל 20 אלף יורו או 20 אלף דולר כנס, אני לא זוכר אם זה היה יורו או דולר, וככה הרבה מאוד שחקנים אחרים נכנסים על ידי המועדון. זה לא יעבור לשתיקה במועדון, יכול להיות שהאנשים ששחר יטיל על שחקני מכבי חיפה, יהיו עוד יותר קשים ממה שבהתאחדות יקירו. עכשיו, שחר עושה בשכל.
אני מאמין שזה יקרה גם בבאר שבע.
זהו, אני לא יודע על באר שבע, אני יודע איך יעקה לשחר נוהג.
כן.
שחר עושה בשכל, הוא קודם כל מחליט לראות איזה עונש.
אבל זה לא יעזור, יוני, פה עכשיו יש התאחדות, ללא שום קשר לשתי, בדים בהתאחדות, ללא שום קשר לשני הבעלים.
לא, לא, בסדר, אבל הבעלים יכול לקנוס את השחקנים שלו.
שיקנוס אותם במיליונים, זה שכירים שלו.
זה נכון, אז אני אומר, הוא יחכה לעונשים של ההתאחדות כדי להחליט על גובה הכנסות, ואנושה, אתה יודע מה, יש גם שחקנים שאם יתברר מעל לכל ספק שהם גרמו את הפרובוקציה, לא יהיו במועדון. ויכול להיות שהוא יגיד שהם לא משחקים יותר עד סוף העונה, את שלושת המשחקים שנשארו.
אני רק שואל אותך שאלה אחת,
אני יודע שיקל שחר, בן אדם הגון,
נרחיב גם אלונה אישה אגונה. אני מרחיב...
אני לא מכיר אותה,
אבל בטוח שהיא אישה אגונה. אני מכיר אותה.
נכון, אני גם אומר שהיא אגונה.
וברור שאני יודע שהיא אנקלה אישה אגונה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בואו נציין את הקטע הזה, ונמשיך. אתה מאמין שכל 12 השחקנים האלה ישחקו עוד העונה?
לא.
יפה.
אם חוק אלקסיס יהיה, לא.
טוב,
אולי עכשיו, במשחק אחרון, אולי יש שני שחקנים שיקבלו פה רק שבועיים הרחקה.
בוא נקדיש באמת את השתי דקות הקרובות. חנן ממן, שחקן הפועל חיפה, בעונות האחרונות, מודיע היום על פרישה בגיל 33. כן. אתה מכיר טוב את המשפחה, סיכרת גם את אבא שלו, את ברוך ממן.
נכון.
חנן סופר מוכשר. גם עם תואר אליפות מבאר שבע. באמת יופי שחקן, צריך גם מכבי פתח, גם מכבי חיפה, גם בהפועל חיפה, גם בהפועל באר שבע. עבר פציעות, עבר טרגדיה משפחתית עם פטירת אחותו, ופורש בגיל צעיר יחסית, שגם הפציעה האחרונה השפיע עליו.
מה שהשפיע עליו יותר מהכל זה המקרה הטרגי של אחותו, אורית, זכרונה לברכה, שהלכה לעולמה. חנן ממן זה בן אדם, אני מכיר אותו באמת מילד, מגיל 4-5 שמשחק לי בידיים, אישיות יוצאת דופן, באמת משהו נדיר, בן אדם איכותי, חכם, אינטליגנט. אם הוא אומר שהגוף לא מקבל את הפקודות מה שהוא רוצה שיהיה בכדורגל, וזה נראה ככה בחצי שנה האחרונה, אז תחבר את כל החבילה, גם את מה שקרה לו, גם את המחווה שהכדורגל הישראלי עשה לכבוד, לרגל האירוע הזה, וגם את כל הדברים האלה, והחליט לפרוש, תשמע, קודם כל צריך לדעת מתי לפרוש, הוא יודע, הנה הוכחה, אתה לא גורר את זה להרוויח עוד 60 אלף דולר, עוד 20 אלף דולר, עוד לשחק בליגה נמוכה, די, כל הכבוד לו.
אכן, כן, באמת, אותיר חותם בליגה הזו. עורכים ופיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. עורכים בדיגיטל, מאור רטה, נויה חסון ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיצפורט. אנחנו מתקדמים ופוצחים עם עורך דין יפתח אבן עזרא, מומחה בדיני ספורט. בעבר היה גם שותף בתובע, במשרד התובע של ההתאחדות לכדורגל. הלאה, נפתח.
ערב טוב.
ראית את שמות השחקנים שנבחרו בקפידה לעמוד לדין משמעתי, כך גם הקבוצות. התובע ידרוש ענישה חמורה, כולל הפחתת נקודות לקבוצות ועונשי הרחקה ארוכים וכנסות לשחקנים. תגובתך?
קראתי את הרשום. אני לא שמעתי על הדרישה, אבל אני מניח שהדרישה תהיה כמו שאתה אומר, ואני חושב שבנסיבות האלה היא די מוצדקת. אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח עם זה.
שמה, שהם לא, אתה אומר שהם לא צריכים לשחק במשחק הקרוב.
לא הבנתי את השאלה.
לא, השאלה היא, מאחר והבלם של הפועל פתח תקווה, אלכסיס, לפני שבוע...
אתה מדבר על אלכסיס.
כן.
זה לא המקרה הראשון, כן, אם הדיון יידחה, אז אני מניח שהתובע יבקש להשעות השחקנים עד למועד הדיון.
את כולם או רק אלה עם העבירות החמורות? לא, אנחנו קראנו את זה. אנחנו קראנו את הדוח, אז יש כאלה שהעבירות שלהם הם, אתה יודע, שגרתיות בכדורגל, לא, המהומה כולה היא לא שגרתית ומכוערת, אבל אתה לא יכול להגיד, זה שחקן שאתה יודע, זה רק איזה כללה ולא החליף מעלומות ונעלם, ואולי זה...
ואז יעלו בשידור אצלכם או בערוץ אחר ויגידו למה זה כן ולמה הוא לא.
לפי חומרת כתב האישום, מה, לא הבנתי.
אני לא בטוח שצריך לעשות ההבחנה הזאת. בכל מקרה, לא קראתי את כתב האישום ברמה כזאת שאני יכול להגיד לך איזה עבירה היא חמורה יותר או פחות, וגם סרטונים ראיתי, תדע, ב-24 שעות האחרונות ראיתי בטח איזה 50 סרטונים שונים, אני לא יודע על מה התובע מחליט להתבסס ומה לא.
לא, התובע התבסס על הצילומים, לא על סרטונים ארוכים.
אני מניח שהוא התייחס על מה שגורם השידור
נכון.
הרשמי, כמו שנעשה בדרך כלל, כמו שאנחנו עשינו במשך שנים. ואני לא רואה הצדקה עניינית כרגע לעשות ההפרדה, אם זה דיון שנדחה בשבוע אחד, יש לי שום סיבה לעשות ההפרדה שאתה מדבר עליה. משום שאף אחד בשום סיטואציה, אם הוא יורשה, לא יקבל פחות משחק אחד.
זה מה שאתה רואה, אתה רואה כאן באמת אנשים של משחק אחד, כמו שאתה מתאר לי את העבירה. רגע, כמו שאני רואה, אז אני אומר, כמו שאני רואה את האווירה באירוע ותוצאותיו, כרגיל הרבר יאכל את כל התיק, בסם זערוע שמואשם בעבירות סופר חמורות, והוא יאכל את התיק הכי כבד, אבל הוא גם לא שחקן רלוונטי למכבי חיפה. כך זה נראה לי מסתמן, אם אתה אומר לי משחק אחד, אתה יודע, זה...
לא, אני...
אם כל העסק נגמר משחק אחד, בוא נעשה את זה טלפוני.
לא, זה לא מה שהוא אמר.
אנחנו דיברנו את זה בהקשר של הדחייה. בהקשר של... רוצים לדחות הדיון בשבוע אחד, והסבירות שבן אדם יקבל עונש רק של משחק אחד, לפחות הוא גבוה, נכון?
כן.
כן. תגיד לי רגע...
בהקשר של ההשעיה, אמרתי שאני מניח שישעו את כולם, משום שלא יהיה אף אחד שיקבל פחות משחק אחד.
איזה עונש אתה צופה מבחינת הרחקה? רגע, יוני.
לשחקנים, העונשים יהיו הרחקות.
כן, אבל אני ברור לי הרחקות, אבל לך מה זמן?
אני לא יודע להגיד לך.
היית תובע, אתה יכול לדעת את המדרג.
העונשים החמורים, אני מניח שזה ינוע באזורים של השישה-שבעה משחקים.
טוב, אני רוצה לשאול אותך משהו, בכיוון שלא, אתה אומר שלא קראת את כתב האישום, את הדוח, יותר נכון, אז...
אני לא ראיתי את הסרטונים
שלהם... אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, מכיוון שמדובר בהרבה מאוד שחקנים, שישה ושישה בכל צד, אתה חושב שפה צריך, בגלל שזה יותר מחצי קבוצה ששיחקה בפועל, צריך קודם כל להפחית נקודות לקבוצות האלו, עזוב את עכשיו את הכנסות ואת ההפחתת נקודות, שזה יכול להיות טריגר שאחרי את גורל האליפות. גם אם אתה מפחית נקודות, צורך העניין 3 נקודות למכבי חיפה, והיא פוגשת את זה 5 נקודות ממכבי תל אביב, היא פוגשת אותה במשחק הבא, זה כבר 2 נקודות, ונשארו עוד 2 משחקים, זה משהו ש... הוא הופך להיות בעייתי. מוכרת האליפות על קר הדשא, מה אתה היית
עושה? הבעיה האמיתית זה האירוע עצמו. בואו לא נחפש, בואו לא נהפוך את האנשים שהתקבלו, אם התקבלו לבעיה. הבעיה זה האירוע עצמו. הוא אירוע חמור, הוא לא יכול לעבור ללא ענישה חמורה, כי... אתה יודע, מהדרבי הקודם כמה עבר?
אז רגע, לפי... אתה יודע מה, אז לפי התיאוריה שלך, חמור חמור, אולי לשלול מהם גם את האליפות. השנייה...
אי אפשר לשלול
אליפות. לא יודע, אבל מה זה חמור? אתה מוריד נקודות או לא?
אני לא מתאים עם הטרמינולוגיה שלך.
אוקיי, תסביר.
יש עונש שהוא נובע מאירוע מסוים, ויכול להיות שתהיה לו תוצאה מסוימת, אבל התוצאה הזאת היא מתחייבת מכוח המציאות. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא מכריע, אני לא...
מכיוון ששישה שחקנים עומדים לדין, יקירי, רגע, שנייה, מכיוון ששישה שחקנים עומדים לדין, אתה מעניש את הקבוצה והפחתת נקודות? זה לא שחקן שסרח, זה לא שניים, זה שישה.
בדיוק בגלל זה. ההיגיון הוא בדיוק הפוך מאיך שאתה מתאר אותו. ההיגיון אומר שככל שכמות השחקנים היא גדולה יותר, האחריות של הקבוצה היא גדולה.
נכון.
והשחקנים שהועמדו לדין, זה אלה שהצליחו לקרוא אותם.
אז אני שואל, אתה מוריד נקודות?
אבל המאומה עצמה היא הרבה יותר גדולה. היא הרבה יותר גדולה מאשר האירועים הפרטניים.
יוני, יורדו נקודות.
עכשיו, יורדו.
לא יודע כמה, אבל יורדו.
שנייה, אבל זה עניין שאני רוצה להעביר. למה אני חושב שכן יורדו נקודות? מעבר לחומרה של האירועים, משום שלבית הדין המשמעתי, באירועים מהסוג הזה שלא מעורב בו קהל, ענישה מהסוג של משחקים ללא קהל ומשחקי רדיוס, היא לא קיימת. מה שהוא נשאר זה עם שני סוגי עונשים. הוא נשאר או עם הפרטת נקודות, או עם כנסות כספיים. ואני מניח שהעונשים שיינתנו במידה...
או גם וגם, במקרה החריג הזה.
זה יהיה יוזה של שניהם, נכון?
או גם וגם.
יש כאן עוד בעיה שצריך להתחשב בה, אתה יודע, בבית הדין מחר, עידונו גם העניינים של ליגה א', שתי הקבוצות בליגה א', שגם שם הייתה התפרות על הדשא, ולבטח...
לא, זה לא ידון מחר.
לא ביום חמישי? לא משנה, כאשר עידון. כאשר עידון, יהיו שם עונשים חמורים. חמורים מאוד, זה משחק עלייה אמנם, חמורים מאוד, שגם כן התובע ידרוש
הפחתת נקודות. אני מנועם להתייחס למשחקים האלה.
אז אני אומר עוד פעם, ידרשו הפחתת נקודות, התביעה תדרוש הפחתת נקודות. ולא ייתכן שבליגה א' יגידו, טוב, זה ליגה חבנית וכאלה, נעשה מזה באמת עונש של פילאטיס, שלילת אימונים, ובליגה מקצוענית, קבוצות 1-2 בארץ, יגידו, לא, צריך להקל בהם, כי זה קרב על אליפות. גם שם זה
הקרב. קודם כל, המדיניות הענישה וההיגיון בענישה הוא שככל שהליגה גבוהה יותר, הענישה חמורה יותר. משום שאת המשחק הזה, שעליו אתה מדבר בין תמרה לבואנה לתוך העניין, כן? זה משחק שהעניין הציבורי שלו והמשמעות שלו כלפי הנוער הוא אפילו לא פרומיל מהמשחק שבין
הפועל נכון,
לא מבחינת החשיפה התקשורתית, לא מבחינת המשמעות.
וגם הוא לא כזה חריג בליגה א', היו כבר דברים מעולם. בליגת א', לראות מאומה כזו...
גם בליגה א', היו דברים, גם בליגת א', היו דברים מעולם, בליגה שנייה היו דברים מעולם.
כן, אבל לא חרפה כזאת
שהייתה... אני זוכר שקלינגר, באירועי הדרבי, נדמה לי בגביע, בגמר גביע, הוא הורחק לשישה או שמונה משחקים.
כן.
אתה הבין? וללא אלימות, ללא אלימות.
נכון. כי הוא עשה שם איזה תנועה...
אבל ללא אלימות!
נכון, נכון, אני מודע. רגע, מה אתה? אתה משכנע, אתה משכנעים?
אבל רבותיי, ללא אלימות. אז אם מדובר כאן אצלו על שישה, אז פה צריך הרבה יותר. צריך גם היגיון בשיגר.
אחד הדברים החשובים בהנשאה זה גודל האירוע. גודל האירוע הוא משמעותי פה, אין מה לעשות. העד התקשורתי או העד הציבורי שנוצר כתוצאה מאירוע כזה, הוא מרכיב חשוב בהנשאה, אין מה לעשות. אין מה לעשות.
שישה משחקי הרחקה זה
יהיה... או את הקבוצה בליגת על, מאשר את הקבוצה בליגה ב' או ליגה...
נכון, 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 נכון. אבל שישה משחקים והורדת נקודות וקנס כספי, זה נראה לי too much ללכת על האירוע הזה, ככל שהאירוע הזה חמור.
אני רק רוצה לשאול את...
לא לבחור את כל הסל בארסנל שיש לבית הדין, אלא לבחור אנשים קשים...
שנייה, יוני, תתעלם מהעיתוי, אוקיי? בוא נתעלם מהעיתוי ונגיד שזה לא היה שני מחזור לפני הסוף, אלא זה היה מחזור שלישי או מחזור רביעי בליגה. היית אומר את אותם דברים? אני חושב שלא.
כן, אתה לא יכול לתקוף. אתה יכול לתקוף
בשלל האנוש.
זה בדיוק העניין. עוד נקודה אחת. קודם כל, האם בדייני בית הדין התחשבו בקטע שמדובר כאן במאבק שעלול להיות משולש, אם יפחתו הרבה נקודות, ולכן יורידו רק שתי נקודות לכל קבוצה, כדי שלמכבי יהיה שש, ולא תיכנס למאבק, יש כאלה את הדברים, את המנדרז הזה בין הדיינים?
פורמלית זה לא יקרה.
פורמלית זה לא יקרה. אוקיי.
להגיד לך שזה לא יושב, שלא יושב
יושב בראש, כן.
אני לא יודע להגיד לך.
הבנתי. אוקיי, אני לא, אני פשוט רוצה לדעת.
אני לוקח יותר מפעם אחת.
אז אני אומר עוד פעם.
שהדברים האלה הם לא מהווים שיקול בענישה, אנחנו מכירים מקרים מכבי פתח תקווה, אנחנו מכירים מקרים דומים אחרים.
אין דין מכבי פתח תקווה כמכבי חיפה ובאר שבע.
לא מקבל את הגישה.
אתה לא מקבל, אז נראה אחרי אנשים. עוד שאלה אחת, הרי יבואו באמת כל הפינגווינים, יש פה באמת יופי של תיק בשבילם, וידרשו להכיל את...
אתה מעליב את הקולגות שלי.
סליחה, אבל ככה קוראים לכם, לא אני המצאתי לכם את זה.
טוב.
בסך הכל חוזר, על הלבוש, כן מדובר. יבואו ויבקשו להכיל את העונש לעונה הבאה, זה אף פעם לא הבנתי את הקטע, אם זה פוגע במאבק האליפות עכשיו, הפחתת נקודות, ואם יחליטו נגיד ללכת לעונה הבאה ויפחיתו להם 5 נקודות, אז מה, זה לא יהיה זה? זה לא פוגע מאבק אליפות?
אני... זה פוגע. זה בדיוק העניין. שהעיתוי פה, העיתוי פה הוא לא יכול להשפיע על הענישה ועל המועד.
צריך בעונה הזאת, העונש...
נהיה, רון, אתה שואל שאלה, אתה חושב גם שאני אשיב, לא?
כן, כן.
אז אני אומר שהמדיניות של בית הדין, ובית הדין אמר את זה באמת בהרבה מאוד פסקי דין, שהדברים האלה הם לא פקטור, וקבוצה שנהנשה בעונש בעונת המשחקים 22-23, אז העונש שלה יחול בעונת 22-23.
נכון, ככה היה בפתח תקווה גם.
רק במקרה שבה עונש לא יהיה אפקטיבי.
אבל בית הדין גם לא רוצה להכריע את האליפות באולם הדיונים.
אבל הוא הכריע ירידה עם מכבי פתח תקווה, שכחת?
רון, אבל יוני, לפעמים אין ברירה. יש דברים שיותר חשובים מהאליפות. והלימוד במגרשים,
כן.
אולי נתחיל לחשוב שהיא יותר חשובה מהאליפות. אולי זה ישנה גם לאנשים פה קצת את
אני,
הצורה
אני
חשובה.
אני דווקא תומך בדעה שלך, יפתח, א', אתה מנוסה הרבה יותר משנינו, וב', מה שקרה עכשיו צריך להידון ולהיגמר עכשיו, לא להתחיל לדחות, אני יודע שהמכבסה יכולה לעבוד גם כמו מג'י מיקס, ב5 מהירויות, אבל באמת, יש ציבור שמחכה ורוצה לראות מה קורה. עורך דין יפתח...
צריך לעשות תהליכים, לתת לנשמית הזכויות שלהם, אין מה לעשות.
כן. עורך דין יפתח אבן עזרא, המון המון תודה.
שיהיה
ערב טוב לכולנו. לכולנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שלום לך, אדוני,
שלום,
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו נדבר תכף על שבוע הספורט שיחל בחמישה במאי עד ה-12 במאי, יכלול הרבה מאוד דברים לטובת הקהילה, אבל אי אפשר קודם כל ולפני הכל עם האירוע במשחק האליפות בטרנר. עכשיו זה מגיע לשלב הענישה, ובוא נאמר שאני רואה גם את ההתאחדות וגם את המנהלת, שזה אותו דבר, כי בסך הכל חברי המנהלת, גם חברים המועדונים, גם חברים בהתאחדות, בנהלת ההתאחדות, לא קשירים לנהל את האירוע כפי שאנחנו רואים באלימות. כיצד ינהג משרדך בעניין?
תשמע, אנחנו אמרנו בצורה ברורה שהציפייה שלנו היא לענישה חמורה, מרתיעה, שאפילו תהיה חסרת תקדים, כדי שדברים מן הסוג הזה לעולם לא יחזרו שוב בעולם הכדורגל. מעבר לכך, גם הצענו עוד הצעות, לדעתי מאוד, מאוד נכונות, כמובן שבסוף אני עוד פעם מדגיש שההחלטה היא מתקבלת על ידי ההתאחדות עצמה, שבתקנון התאחדות לכדורגל, יהיה באופן ברור מצב, בו אם יש מקרה אלים מצד שחקנים, לאחר תום המשחק, שהמשחק יסתיים, כמובן שההרחקות יכולות להיות אוטומטיות, לחצי עונה, עונה שלמה, ללא שום שיקול דעת של, 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 של שופט בית הדין. אלו מסוג המקרים שלא מאפשרים לנו אפילו את היכולת לשפר את המצב מבחינת האלימות בספורט, משום ששחקנים אמורים, לא אמורים, חייבים, להוות דוגמה לאוהדים שמגיעים למדרשים. והדבר הזה הוא
רגע, אז מה אתה אומר? מה אתה אומר, כבוד השר? אתה אומר, קחו את התת מקלע מהמותן, ותעשו את העונשים הכי חמורים, הכי קשים, והכי קיצוניים, כדי שהתופעה הזאת תיעקר מהמגרשים. ואתה מאמין שגם אם מה שאתה חושב יתקבל, זה ייעקר מהמגרשים, אנחנו לא נראה תופעות כאלה?
צריך לעשות את מה שנקרא את ההבדלה בין המגרשים עצמם, שזה השחקנים והנהלה, לבין היציעים. אלו שני פרמטרים שונים. ברגע ששחקן ידע שאם הוא יעשה פעולה אלימה, זה אומר שבאופן אוטומטי הוא יורחק לעונה שלמה או לחצי עונה, אז כמובן שהוא לא יעשה את הפעולה הזאת והוא יחשוב היטב, והוא יעשה אותה כי הוא מבין כבר אוטומטית מה תהיה ההשלכה. ככה אגב מייתרים הרתעה וענישה. עכשיו תראה, צריך גם לעשות הבדל. מה שקורה על המגרש זה סיפור אחד, מה שקורה לאחר שחיקת הסיום זה סיפור אחר. כי אנחנו יודעים שעל המגרש יש דם חם ומשחקים ואמוציות, אז לפעמים זה גם יכול להיגרר לטיפה דחיפות וכל מיני דברים כאלה, זה גם יכול להיות חלק מהספורט עד גבול מסוים. אבל מה שקורה אחרי שריקת הסיום, זה דבר אחד פשוט. זה התנהלות ברורה של שחקני ספורט, עם כבוד מינימלי, שיורדים מהמגרש, לוחצים ידיים, והולכים לנוח לקראת המשחק הבא שלהם. ככה צריך להתנהג ספורטאי. ואם ספורטאי לא יודע את זה, אז אין לו מקום במגרש הספורט, או מגרש
הספורט. אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה יודע, בעניין הזה, שזה קשור גם לתפקיד שלך. תראה, חלק מהאירועים זה גם סוג של קריאות גזעניות נגד ערבים, נגד שחורים, שהתעופפו גם מהיציאה וגם בתוך המגרש. איך אתה מתייחס לזה, לתופעה הזו, שהיא לא אלימה פיזית,
ברורה,
היא אלימה מילולית?
היו שני מקרים, בעיניי מזעזעים, במשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, שאחד מהם זה היה קריאות גזעניות לעבר עבדולאי סק, הבלם של מכבי חיפה, והשני לעבר הקשר שלהם אבו פאני. כן, אבו פאני. כן. עכשיו, שימו לב, מה הנזק שנגרם פה? ראשית כל, שחקן כמו אבו פאני, שחקן נבחרת ישראל, שנותן את כל מרצו להצלחת נבחרת ישראל, שמייצגת את המדינה שלנו, נכון להיום, כי אם אני הייתי עכשיו נמצא במקומו, הייתי שואל את עצמי למה אני עושה את זה. אני עושה את זה, ובסופו של דבר קוראים לי מחבל. אז לאן הגענו? הגזענות הזאת היא בעיניי מחפירה, וצריך להניש עליה בשיא החומרה. אותו כנל, גם הסיפור עם עבדולאי סק. בן אדם שמגיע מנבחרת סנגל, שחקן באמת ברמה מאוד גבוהה יחסית ליתר הליגה, מגיע לשחק בישראל, מעלה את רמת הספורט בישראל, עוזר למכבי חיפה להביא הישגים. עכשיו אם אני הסוכן שלו, אני צריך לחשוב היטב, האם אני רוצה אותו בישראל עוד שנה. בטח לאור האירועים ואיפה שזה יידרדר. זה לא כמובן פותר אותו מההתנהגות האלימה גם שלו עצמו, שראיתי שלצערי גם הוא לקח חלק. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. בסוף,
אז רגע, שנייה.
בסוף האירועים, שזה... האירועים האלו של גזענות, זה אלימות לכל דבר ועניין. גם את הדברים האלו צריך לעקור מן השורש באמצעות ענישה. יש דברים שאפשר לומר, ויש דברים שאסור לומר. גם בארץ שלנו, הנהדרת, הדמוקרטית והיפה הזו, יש גם מרכיבים שנקראים הסתה. לא הסתה לשמה, אין איזשהו מגדרה אחרת.
אז רגע, לפי התיאוריה שלך, אם אני שומע אותך נכון, אתה אומר, אם קראו לעבדולאי סק או לאבו פאני קריאות גזעניות, והם רק הגיבו להם, הם לא צריכים לעמוד לדין.
קודם כל, אין דבר כזה להגיב.
אבו פאני אני לא ברשימה.
נכון, שחקן, לא, אני אומר, עבדולאי סק, קראו לו...
על פי כל העקרונות הספורטיביים שאני מכיר, עוד מהימים שהייתי גם בעולם הספורט, שחקן לא אמור לדבר עם קהל, לא אמור להגיב לקהל, ולא אמור להתעסק עם קהל. שחקן אמור לשמור על הפסון שלו, להתעלם, וכמובן מי שצריך לטפל, מטפל. זה א'
ב' שכל ספורטאי. טוב, זה אוטופיה, אתה רוצה שהוא יחייך שאומרים לו קושי, נו
לא,
באמת.
לא, א' לא. וב' אני אומר שצריך לטפל במלוא החומרה במי שעשה את זה. אבל אני אומר לך שבסוף, רוב השחקנים שיודעים מה שנקרא א' ב' של ספורט, לא מגיבים לקהל ולא מתייחסים, מתעלמים.
זה אבל, לא אומר שהם מתעלמים.
אבל אני לא אומר שזה מוצדק חלילה, ברור שזה לא מוצדק, וצריך להניש בחומרה, אבל שוב, יש אמוציות, יכול להיות שזה יכול להיות נסיבה מקהלה, מיקי, אבל בכל מצב שחקנים לא יכולים להיות אלימים, אין דבר
מיקי, כזה. לנוכח האלימות בספורט, בכדורגל, הספורט בכלל, הכדורגל בפרט, אתה ייצרת על תמיכה של 120 מיליון שקל, החל מהעונה הבאה בספורט המקצועני. אוקיי, בליגות המקצועניות, סל ורגל. מדובר כמובן בכסף ציבורי, זה מעוגן בתקציב המדינה, התמיכה בספורט. למה הציבור צריך לתמוך בדבר כזה, אם הוא מסתייג ברובו המוחלט ממה שקורה בספורט המקצועני? אני אומר מקצועני במרכאות, כי הוא לא בדיוק מקצועני.
אני חייב לומר לך באמת, האירועים האלו באמת מערערים את המחשבות שיש בתוכי. הרי הגעתי באמת לתפקיד עם חלומות גדולים. אמרתי, בוא נרים את רמת הספורט בישראל לרמות הגבוהות ביותר. בוא נשפר את הליגות, בוא נעלה את תקציבי המינימום, בוא נהיה קבוצות יותר איכותיות פה בארץ וגם בחוץ לארץ, נייצג את המדינה בכבוד. וכשאני רואה את האירועים האלה, אומר את האמת, יורד החשק. יורד החשק להשקיע סכומי עתק האלו, כי אתה חושש, אתה משקיע בספורט, שבסופו של דבר אין לו תקומה, שיש
כן,
רמה
כזו לא,
של
אתה
אלימות.
אתה לא פועל כמשרד ספורט על פי חשקים כאלה, או על פי אירוע כזה או אחר חמור ככל שיהיה. אתה לא מאשים עיר שלמה, אם היה שם איזה פוגרום
בעיר. לא, זה לא עיר. דבר אחד.
זה לא
עניין לצחקנים. אני אגיד לכם משהו, כדי שיהיה ברור.
נתתי את זה כמטאפורה.
כן, אני מבין מה שאתם אומרים, אבל צריך להיות ברור. בסוף, אני נושא באחריות הכוללת. לטוב ולרע. וכשאני משקיע תקציב ששייך לציבור, הכסף הזה הוא לא שייך לי, הוא שייך לכם, הוא שייך לציבור שמשלם מיסים, ואני הולך להשקיע כסף כמי שהוא נציג הציבור ועמוד על כספי הציבור, ואחר כך יאמרו לי, תגיד לי, אתה משקיע תקציב כזה גדול של משלמי המיסים, והתוצאה של זה זה אלימות ומכות.
לא, אתה צריך אולי לשנות את המינונים.
נגיד
120 מיליון, מתוכם 80, למגר את האלימות, אבל לא להגיד, אני יוצא לך חשק, זה לא עובד לפי חשק.
מיגור האלימות הוא משהו שכמובן יש דרך לטפל בו, ואנחנו כבר מתחילים להיערך לטיפול העונה הבאה.
תשים את כל ה-120 מיליון על מיגור.
לא, אני לא צריך לזה 120 מיליון שקל, להאמין לי.
מצוין.
יש לי פתרונות הרבה יותר טובים, וגם לא עולים כל כך הרבה כסף. זה רק העניין של לעשות את הפעולה, ואני אומר לכם שהפעולות מתחילות לעשות, ואני כבר אומר לכם שבעונה הבאה זה יראה שונה לחלוטין, משום שבעונה הבאה אני מעריך שיש שופט שיתעסק אך ורק בשיפוט אלימות בספורט. אני מניח שכפי שהובטח לי, גם במשטרה, יהיה תובע יהודי אך ורק למקרה של אלימות וספורט, ואז מה שיקרה פה, יעופו כאן כתבי אישום על בסיס קבוע ומהר מאוד, יהיו כאן הליכי שיפוט מהירים עם עונשים כבדים, ואנשים שעשו פעולה אלימה בספורט, תוך לדעתי פחות מחודש, ימצאו את עצמם או מאחורי סורג ובריח פעם אחת, או מורחקים להרבה מאוד שנים ממגרש, או עם כנסות כבדים.
כן.
כנראה שזו הדרך לפתור את בעיית האלימות
בישראל. אני לא חושב שזה יקרה,
אני אבל... אני נותן את זה לפחות. אתה יודע, על זה אני גם הולך להיבחן.
אין לי בעיה, עוד לא היה לנו, בוא ננסה.
על זה אני הולך להיבחן. אני אמרתי שאם אני לא אמגר את תופעת האלימות בספורט, אני לא עושה תפקידי כראוי. ולכן אני לא מתכוון לוותר על זה, זה מבחינתי הדבר הכי חשוב בעת הזו, נקודה.
תשמע, הרעיון הוא רעיון, יהפוך למציאות. בוא נראה איך זה יעבוד, אולי זה באמת יהיה הפתרון. אני רוצה להתקדם איתך, קודם כל אמרת שבאמת משרד הספורט יממן אקדמיה, הקמת אקדמיה בינלאומית למאמנים בווינגייט ובדרום, איכן בדרום?
אז זהו, אז יש תוכנית גדולה שהיא פשוט באמת באורח פלא, אין לזה הגדרה אחרת, באמת מתקדמת. באופן שאני הגעתי באמת עם חלומות גדולים, ואתה יודע, אתה יודע שיש הרבה חלומות גדולים, אתה לא בטוח שכולם יתגשמו. אז אחד מהחלומות הגדולים שלי היה להקים בדרום, בנגב, את וינגייט דרום. מה שיש היום בנתניה, אזור נתניה, שיהיה זה גם בדרום. כמובן, בטופ העולמי, כפר אולימפי, שלא נראה לדעתי אפילו בעולם. זה היה חלומתי. ואז מסתבר שכבר בימים אלו, מתקדם שם דבר שנקרא כפר ציוני, ש-JNF וקרן קיימת ישראל רוצים להקים שם בבאר שבע, ובסמוך לזה יש 100 דונם חופשיים שאפשר להקים שם גם כפר אולימפי, והעלויות הן כמובן עלויות לא פשוטות, אבל אני שומע על הרבה מאוד אנשים, כולל קרן קיימת ישראל וה-JNF ועוד גורמים, שכן מוכנים להשקיע שם את הכסף. זה שם לדעתי הדבר החשוב ביותר, אולי הראשון שנצטרך לעשות, זה להקים אקדמיה למאמנים, אקדמיה שתתן לכל המאמנים בישראל את הכלים הבינלאומיים
למאמנים בטופ העולמי. אתה יודע, אני באמת מחזיק כבר הרבה שנים תעודת מאמן בכיר, כולל הסמכות מארצות הברית וגרמניה. עדיין מאמן, זה לא מקצוע בישראל, אני מזכיר לך, חוק המאמנים, אתה יודע, מתייחסים לזה כאל תחביב, כאל עיסוק. מתי חוק הספורט הזה יעבור?
חוק המאמנים, כמו שאמרתי, מספר פעמים, הוא נמצא כמובן כבר במסלול החקיקתי שלו, הוא יחוקק, אני מקווה שכבר במושב הזה, והוא יעבור בשלוש קריאות, זו התוכנית, וכן, זה נכון, זה מסדיר את מעמד המאמן, וזה דבר חשוב. עכשיו, בדיוק כפי שאתה עברת את ההכשרות בעולם, ואתה יודע היום להגיד לי בדיוק את ההבדל, מה רמת ההכשרה בעולם ומה רמת ההכשרה בארץ, אנחנו שנינו מבינים ברגע זה ממש למה אנחנו צריכים אקדמיה,
בינלאומי.
אבל למה רק במרכז ובדרום? אני חושב שההכשרה בארץ באמת היא טובה, אוקיי? אם אני יכול להשוות, היא טובה. נכון שהיא לא זהה ברמת המרצים בחול, כן? אבל היא הכשרה טובה ומאמנים גם משתלמים. הבעיה שלהם היא שהם אפילו לא מגיעים פה לשכר מינימום, כי אין חוק שמגן עליהם.
אז טוב, כמובן ששכר מאמנים חייב להיות שכר הוגן. אגב, יש אצלנו גם בתוך המשרד כסף שאנחנו מעניקים לאגודות שתוכרות מאמנים בפריפריה, כי שם יותר קשה למצוא עבודה.
תגיד, למה לא ענית לי לשאלה על הצפון?
ואנחנו עוזרים בעניין הזה. מה השאלה? זה נורא פשוט. יש וינגייט באזור נתניה, טוב שיהיה גם וינגייט בית בדרום. אנחנו שואפים להרחיב את הפעילות החשובה בישראל.
טוב שיהיה גם וינגייט באזור נהריה, יש צפון, יש מיליון תושבים שם, למה נתניה בדרום?
נכון, בוא נאמר כך, מן הטעם, חלום עוד יותר גדול יהיה להקים גם שם אקדמיה, אבל בוא נזכור שגם ההיקפים התקציביים וגם העלויות לא בטוח יאפשרו להקים, אגב, לא בטוח שגם יש צורך בשלוש האקדמיות, סליחה, שלושה כפרים אולימפיים. אני אומר בשלב הזה, התוכנית שלי להקים את זה בבאר שבע.
כן, מתי...
בשלב הבא, אם יהיה צורך בלהקים עוד כזה, נקים, אבל... בוא נתחיל בזה, נקשיב כן. חלום אחד גדול, ואז נעבור לחלום הבא.
בוא נעבור לאירוע שמתחיל בחמישה בחודש, בהשתתפות כ-200 רשויות מקומיות, יש בסך הכל, אם אני לא טועה, 255 רשויות, אז יפה מאוד. שבוע הספורט, בוא תגיד לנו מה זה כולל, הרבה מאוד ספורט קהילתי, מה שנקרא ספורט עממי, זה דבר מבורך, אבל בוא נשמע את זה ממך.
נשמע. זה דבר מאוד 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 חשוב, ולכן גם היה חשוב לי שזה יהיה בהיקפים גדולים ממה שראינו בעבר, כי בסוף הספורט העממי, אותו ספורט שמתקיים בשטח, מה שנקרא, הוא גורם לאנשים להתחבר אחר כך גם לחלק המקצועני. כי כשבן אדם עושה בהתחלה ספורט אולי לא ברמה המקצוענית, זה מה שאולי אחר כך הופך אותו למי שרוצה להצטרף גם לתוך ה... קבוצות היותר, מה שנגיע, נגיד, יותר מאומנות ויותר מקצועיות. ובנוסף לזה, אין שאלה, ספורט הוא פתרון להרבה מאוד דברים. הוא פתרון לבעיות הבריאות שלנו, הוא פתרון לפשיעה, הוא פתרון לחינוך. ולכן ככל שאנחנו נרחיב פעילות שכזו, ככה גם הציבור הישראלי יוכל ליהנות הרבה יותר. וכן, ספורט גם עושה הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד עושר. ואנחנו נשתדל ככל שניתן, במסגרת המגבלות, להרחיב את הפעילות כל הזמן, משנה לשנה.
אוקיי, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, המון המון תודה, ואנחנו מצפים לראות באמת מה יקרה, אם וכאשר, בקטע של המימון של הליגות.
כן, רק רציתי לשאול שאלה ככה לטובת המאזינים ששואלים אותי, אתה אוהד מכבי תל אביב, נכון?
אז זהו, אז אמרתי כל הזמן שאני חייב, להעביר שנכון להיום אין לי שום פריבילגיה לעוד קבוצה מסוימת, אחר ואני צריך לייצג את כל הספורט בישראל, אבל כן, אני חושב שהסוד הזה נחשף שבעברי הייתי אוהד מכבי תל אביב. היום אני באמת אוהב את כל הקבוצות, אגב אני גם הולך לכל המשחקים, וכל החלטה וכל עמדה שאני מביע בהרבה מאוד מקרים, לפעמים גם לא מוצאת חן נגיד בעיני אוהדי מכבי תל אביב, כמו למשל שאמרתי שהפועל ירושלים חייבת להיות ביורוליג. אז בכל מקרה אני אומר, תראו, היום אני אוהב את כל קבוצות הספורט בישראל, אבל כן, בעברי, בהחלט שהייתי אוהד מכבי תל אביב, ומאוד מאוד שרוף, הייתי אפילו מגדיר את זה.
נסלח לך על זה, אתה מוזמן גם ללכת למשחקים של הפועל רמת גן. כדוריד וכדורסל, אנחנו כבר בליגה השלישית, אבל בליגה השנייה יקבלו אותך יפה. מיקי זוהר, המון תודה.
תודה רבה גם לכם.
אנחנו עכשיו עם צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
צביקה, בונים עוד אקדמיה.
מה בו?
בונים עוד אקדמיה. לא, עוד שעוד אחת בדרום.
עוד אחת בבאר שבע, ואחרי זה יעשו בנהריה.
נהריה זאת הרצית, כן.
נכון?
שמעתי זה כבר בפרקף. בכנס המעניין לבינגת את ההבטחה הזאת. בסדר?
יפה, לא?
יצא מרגע.
יפה. טוב, בוא נדבר על ההפסד של מכבי תל אביב אתמול, 78-83 למונקו. כאן בבית, בהיכל, משחק מספר 3, מונקו שוב לקחה את יתרון הביתיות, מובילה 2-1 בסדרת התום ב5, ואתמול היא הייתה הרבה יותר טובה ממכבי, הרבה יותר מאומנת ממכבי, והרבה יותר ממוקדת, איך אני אקרא לזה, על כל פעולה כמעט, אם זה דברים בסיסיים, אתה יודע, של איבודי כדור, או של השתלטות הלוסבול, כל דבר קטן כזה בסוף התבטא בנקודות.
כן, מונקו אתמול ניצחה בצדק. היא הובילה מהדקה הראשונה עד האחרונה, פעם אחת היא לא נתקעה את היתרון. הייתה יותר מרוכזת, יותר מוכנה. שמרה יוצא מן הכלל. התקפית החצי הראשון הייתה יותר טובה מהחצי השני, אבל זה לא עזר למכבי, ושמכבי הייתה...
איך זה קורה, צביקה, גם בבית, גם מכבי תל אביב בסוג של תקופה אדירה, גם, אתה יודע, שזה חסר את הגרוש ללירה, מה קורה פה במועדון הזה? מה, לא, אתה יכול להסביר את זה כמקצועית? מה קורה?
לא קורה משהו במועדון שצריך לעשות איזה ועדת חקירה, אבל אני חושב ש...
לא, לא ועדת חקירה, ועדת חקירה זה שופטים.
מה קורה במועדון? זה לא קשור למועדון, זה המועדון הגיע לאן שהגיע, והפסיד כניצח את המשחק הראשון, ואני חושב ששם, בין המשחק הראשון למשחק השני, נעשתה איזושהי טעות.
איזה טעות? איזה טעות?
המשחק השני, במקום להתרכז בטעויות השיפוט, או בשיפוט בכלל, לא הסתכלו על הדברים המקצועיים שקרו שבהם מכבי תל אביב לא הייתה טובה, ואז הגיעו למשחק הבית פה, לא נתנו, לא הוציאו את מונקו שליטה בקצב המשחק, גם בראון וגם בולדווין, שהם באמת שני השחקנים הכי טובים של מכבי, היו במשחק אחד החלשים שלהם.
כי אולי יריבה גרמה להם להיות במשחק חלש?
אולי, לא בטוח.
טוב, עכשיו בוא נתקדם הלאה, תגיד לי רגע, מה אתה חושב שצריך לעשות? כי מה שקרה בזה זה כבר אתרוגים אחרי סוכות, מה עכשיו?
טוב, ברור שמכבי מחר צריכה לנצח. מכבי צריכה לעלות, אולי לעשות שינוי בחמישייה, למרות שהחמישייה שעלתה אתמול היא החמישייה שהביאה את מכבי לכל ההצלחות בחודשיים האחרונים. אני חושב שההחזרה של פויטר שיבשה קצת או פגעה קצת ברוטציה של השחקנים הגבוהים. כבר נתחיל בחמישייה, ונכון שכולנו לא חושבים שתקורים הכוכב הכי גדול בעולם, אבל בחודשיים האחרונים הוא היה מאוד מאוד מכריע בהצלחה של מכבי. הוא התחיל מאוד בחמישייה, לא חזר לחמישייה, לא חזר בכלל המשרד. סורקין לא מצא את מקומו במשחק, ניבו לא מצא את מקומו במשחק, סך הכל כל הגבוהים ביחד, עלו 16-18 נקודות, מכבי לא הצליחה.
גם הגארדים, צביקה, גם הגארדים, גם הגארדים, גם הגארדים, אני לא ראיתי את מרטין, סוויטה, גארדים, פורודים.
מרטין, אני היום קצת בדקתי, כל שלושת המשחקים, ובאחד מ-13...
זה מה שאני אומר, אתה מבין, וגם לורנזו בראון לא מצא את עצמו, ובולדווין, זאת אומרת, כולם ירדו בתפוקה, שוב, אני נותן גם קרדיט להגנה של מונקו, שידעו איך לעבוד, וגם, אתה יודע, ג'יימס הוא באמת מסוג השחקנים, שהוא לא יכול להיות טמפית שלושה משחקים, אז שניים הוא היה חלש, ואחד אתמול הוא היה טוב.
אבל אתמול, נכון שהוא היה בחצי הראשון מצוין, עשה 19 נקודות, בחצי השני הוא גמר עם 2 נקודות, או עם 3 נקודות, על זה אפשר היה להתגבר, מכבי הגיע 3 פעמים ל-3 נקודות מינוס, ולא הצליחה לתרגם את יתרון הביתיות, והכניסה את עצמה
אתה זוכר שאמרתי לך על הקהל, שזה קהל טוב רק שמכבי ביתרון? אז אתמול ראינו את ההבדל, ראיתי אתמול שני משחקים, גם בהיכל וגם בבלגרד, את הקהל שלהם, אתה מבין? ובאמת,
אבל גם בבלגרד זה לא עזר.
לא משנה, אני מדבר על הקהלים, אתה מבין? הקהלים. אבל בבלגרד זה לא עזר, כי אתה לא יכול לשחק בלי לסור ופנטר, ואין להם את
העומק של ריאל. זה היה כבר מ-6 בבוק, ב-6 בערב של האוטובוס שלהם, שזה היה מלוטה. אנחנו צריכים להתרכז
נכון, תגיד, צביקה.
תפסו את הלב ברבע הרביעי.
תגיד, צביקה, אולי זה הפיק הכי גבוה שמכבי תל אביב יכולה העונה להגיע, ולמעשה ההישג הוא בהגעה לשלב הזה?
קודם כל, כשאתה מגיע, אז אתה...
לא, נכון, אני מדבר איתך מקצועית, אתה רואה את הקבוצות האחרות.
אני לא יודע, אני חושב שמכבי ובונקו הם שוות, כשאתה הולך לסדרה עם משחקים כזאת, וכשאתה מנצח את המשחק הראשון בחוץ, אז זה פספוס גדול מאוד, לא לנצל את הבית.
כן, אבל תיאורטית, אתה יכול לתקן עוד, צביקה. תיאורטית.
ברור שאפשר.
אתה יכול לתקן, אתה יודע, לנצח את הרביעי, ובחמישי כבר ניצחת שם, זה לא משהו שאתה צריך להוריד מהכתף. אני אומר בתיאוריה. אחרי זה זמן
להתארגן למשחק החמישי, שלא יודעים עוד מתי הוא יהיה, בשלישי, ברביעי, זה עוד חזון למועד, אבל קודם כל צריך לנצח מחר. אני חושב שאפשר לעשות את זה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, מה ההבדל באמת בין חמישה לשלושה, פעם אחת, אם במשחק החמישי זה יוכרע על הבאזר בסל משלוש בשנייה האחרונה? מה, לא מבין למה צריך את כל הסאגה הזאת של חמישה משחקים?
אז למה צריך ב-NBA 7?
לא יודע, זה NBA זה משהו אחר, NBA זה גם שואו, שבעה משחקים.
למה צריך באוסטרליה 7?
לא יודע.
אתה לא יודע.
לא, אני שואל, אני לא יודע למה, זה נראה לי מוכרח.
יש פסיקת ה-NBA וכל דבר בתחום אמריקה. ואתה רואה שזה מספק משחקים וסדרות יוצאות מן הכלל, ובסדרה של חמישה משחקים או שאתה מצליח למצות את יתרון ההפתעה, או שאתה ואתה רואה שכל המשחקים בעצם חוץ מברצלונה ג'לגיריס זה 1-1 ובשניים או זה 2-1 מה יהיה וזה וזה יוצר הרבה יותר עניין, הרבה יותר קהל, הרבה יותר לחץ.
אנחנו צריכים, צביקה, אנחנו צריכים רגע להתקדם, אתה תשאר איתנו, ווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, חצי גמר, גביע המדינה, 8:30, ספורט 5. הקבוצות מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, הקבוצות נפרדו בתיקו במשחק האחרון ביניהם, אבל חשוב לזכור שמכבי תל אביב נשארה בעשרה שחקנים כשהתוצאה הייתה 0-0, ועדיין לא הפסידה. בעצם הפעם האחרונה בביתר גברה על מכבי תל אביב בליגה, או בגביה, הייתה לפני 5 שנים, זה המון זמן בכדורגל שלנו, ברור מי הקבוצה הטובה יותר. אם ביתר ירושלים מנצחת, זה 4-30, תיקו 3-40, אם מכבי תל אביב מנצחת 1.55, אני לא חושב שזה היחס. בוא נתחיל איתך, צביקה.
אני הולך על מכבי תל אביב.
1.55, קוף?
כן.
איקס 90 דקות.
איקס 90 דקות, 3.40. אני גם הולך על איקס. גם הולך על איקס. נמשיך הלאה. ליגה ספרדית, ולנסיה, ויה ריאל, 8.5, דרבי של שתי קבוצות עם מטרות שונות, ולנסיה רוצה לשרוד בליגה, ויה ריאל רוצה מקום בליגת אלופות, היה נדמה שוולנסיה מתאוששת איכשהו, אבל אז הגיע הפסד לקדיס, במחזור האחרון וחשף שוב את רמת הקבוצה העונה, ויה ריאל, חדורת מטרה, כשיש לה על המשחק, היא כמובן הקבוצה שנצפה, או שמצפים שהיא תנצח, אם ולנסיה מנצחת זה 2.40, תיקו 2.85, ויה ריאל מנצחת בחוץ זה 2.45, יחסים כמעט שווים. קוף, תן לנו מילה פרשנות.
אין פה הרבה פרשנות, אתה יודע, שתי הקבוצות...
אחת בצמרת, אחת בתחתית.
לא, אז אני אומר, התחתית, התחתית הפעם בקטע של רעבה יותר לנקודות, אז אני הולך עם התחתית.
אתה הולך עם התחתית. אוקיי, מה אתה אומר?
אני הולך עם ויה ריאל.
עם ויה ריאל. אני גם הולך עם ויה ריאל, יש בכל זאת פערים. פרמייר ליג, ליברפול פולהאם. 22:00, ספורט 1. ליברפול נכנסה לכושר מצוין בחלק האחרון של העונה, סופרת כבר 4 ניצחונות רצופים, לא בטוח שזה יספיק לה כדי להפיל ליגת אלופות, אולי, הלוואי. הפער מהמקום הרביעי הוא 7 נקודות, אבל יורגן קלופ...
מה זה הלוואי? אתה אוהד גם ליברפול?
אני רוצה שמפלצות יהיו בליגת האלופות, מה הלוואי?
זה לא מפלצות, זה רק הפרווה.
לא, לא, זה מפלצת. ליברפול זה חתיכת מפלצת. אבל יורגן קלופ ושחקנה מתקבלים להמשיך במומנטום, ואת פולהאם הלא יציבה הם כנראה רוצים לנצח באנפילד. אם ליברפול מנצחת, שימו לב ליחסים, זה 1.20, בסך הכל עם תיקו 4.80, ועם פולהאם עושה ניצחון חוץ, 7.20, צביקה.
1.20, ליברפול.
1.20, קוף.
איקס.
אני גם 1.20, אני איתך. משחק אחרון, ליגה טווינר, עירוני, נס ציונה, הפועל ירושלים, אם עירוני נס ציונה מנצחת בפלוס 6 זה 1.80, מינוס 6 זה פי 9, והפועל ירושלים בפלוס, במינוס 6 זה 1.80, קופמן פרשנות.
יש לך את צביקה, אז אתה רוצה מני פרשנות. אני חושב שהפועל ירושלים צריכה להתחיל לחשוב מה קורה שבוע הבא.
אתה מבין למה רציתי לך פרשנות, כי אתה לא נותן תוצאה, תן תוצאה.
אני אומר עוד פעם, ירושלים טובה יותר, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אני רוצה שירושלים תתרכז בשבוע הבא, נכון שהיריבות, כל היריבות, איך אומרים, קשות, אבל אם היא תעשה שם את הסנסציה, אז מתאים לי.
אז מה? מה אתה הולך בסוף?
על ירושלים.
על ירושלים, בפחות 6, יותר 6, מה?
ירושלים ביותר.
ירושלים ביותר. צביקה?
גם אני הולך על ירושלים ביותר, ירושלים קבוצה יותר טובה, שאת ההגנה הכי טובה בליגה, והיא לא רוצה להפסיד, לאן שקופמן שולח אותה לספרד למלאגה.
אוקיי, אני הולך
עם שניכם. הלוואי שלא זה, הלוואי שלא זה.
אני הולך עם שניכם עד כאן הפינה.
ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
כן, חזרנו, בוא נה, תשמע, אולי אתה תהיה, תתחיל להתלהב בנבחרת ישראל, באמת, בחדור מים, יוני, אתה יודע...
קודם כל אני אוהב, חבר הכי טוב שלי.
לא, נבחרת הנשים, אתה יודע מה, נבחרת הנשים, הכי מצליחה שלנו, אתה יודע, גם מופיעה באליפות העולם, כל הענף הזה הוא, אתה יודע, הוא 500 איש, כן? גברים ונשים. בבוגרים זה בסביבות...
בארץ, כן, בארץ.
כן, אבל תראה מה מוצאים פה באמת מהאנשים. היא מביסה 26-2 את אוקראינה, ומעפילה למשחק ההצלבה בגבי העולם. את שלב הבתים הם סיימו במאזן 3-0, ועכשיו הם יפגשו את הנבחרת שתסיים שנייה בבית המקביל, או ניו זילנד או קזחסטן, למשחק הצלבה שיקבע מי מהנבחרות תעפיל לטורניר הסופר פיינל שיערך בקליפורניה בסוף חודש יוני. אני מזכיר לך שאליפות אירופה לגברים ולנשים תתקיים כאן בישראל בקיץ.
בחדר מים, כן?
מה זה?
בחדר מים, כן?
בחדר מים, כן. סוחרים, שתי בריכות, כי אין לנו בריכה בארץ. אתה מבין, אז באמת כולם...
למה, בווינגט אין לנו בריכה?
מה זה?
אין לנו בריכה בווינגט?
אתה צריך שתי בריכות, אחת לגברים, אחת לנשים. הבריכה צריכה להיות בעומק 2 מטרים, בריכה מיוחדת בעומק 2 מטרים.
ואין לנו אף אחד כזו?
ואנחנו לא, אנחנו מדינה מפגרת. אין, מדינה מפגרת. למה, מקפצה יש לנו? אנחנו מפגרים. מה זה מפגרים? אנחנו יותר גרועים ממפגרים. אתה מבין? כי זה לא רק פיגור בחשיבה, גם לא רוצים ללמוד. אבל זה מה שיש, מה לעשות? כאן אתה חי, וזה הקטע. במדינה של 9.5 מיליון נפש, בואכה 10 מיליון, אתה מדינת הספורט הכי מפגרת בעולם, אבל הכי, מה שנקרא...
לא הכי, אבל אתה לא מתקדם.
ב-OECD הכי, זה בדוק, כן, הכי. פשוט, אתה יודע, פיגור שצריך 200 שנה בערך, אתה יודע, להגיע למצב שנהיה כמו העולם עכשיו, אבל הוא יתקדם בעוד 200 שנה. כך שאין זה, אין מה לעשות. אבל טוב, יוני, בוא באמת נלך הלאה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
אצלנו אי אפשר בלי פלילים, פלילים וספורט הולך אצלנו יופי. אז שחקן עבר מוכר, נעצר לחקירה. ביחה, בתוך להב 433, לפי חשד במעורבות בתיק קרטל הזבל, מה שקורה, מכרזים, עניינים ובלגן, ואנחנו עם שלומי אלר מוואלה. אהלן שלומי.
אהלן, ערב טוב.
בואו תספר לנו במסגרת המגבלות, מה קורה שם.
כן, אנחנו מדברים על מעורב נוסף, בפרשייה שבעצם... אחרי שנה של חקירה סמויה, גל מעצרים בימים האחרונים של 18 חשודים, ביניהם ראשי מועצות, והבוקר גם כדורגלן מוכר, בעבר היה גם בליגת העל,
זה התיק של, זה התיק של מה שמותר, אחד שמותר לפרסם את שמו, אבו לטיף, כן?
לא, לא, אין קשר.
אז זה לא תיק הזה?
אחרת, כן. תשמע, יכול להיות גם התפתחויות באירוע הזה, אבו לטיף שלוטים בצפון,
כן.
אבל כרגע אנחנו נוגעים בפרשייה הזאת.
כן, השאלה, השאלה אם הכדורגלן העבר הזה, החלק מהמעורבות בחשדות שיש נגדו קשורים גם לספורט, או שהוא, בגלל שהוא כדורגלן עבר, אנחנו
לא, לא,
מבליטים אותו משאר החשודים.
יודע, רק בגלל אותו כדורגלן עבר. כן,
זהו, זה, אוקיי, זה כבר משהו אחר לגמרי.
כן.
כן, אז אנחנו מדברים על, רון, רק אנחנו מדברים פה על ראשי מועצות שנחקרו וגם הצהרה מוערך, ראש מועצת אוספיה ועוד אנשים נוספים שכבר נמצאים במעצר, אותו כדורגלן נחקר גם בשעה זו בלהב 433, בהמשך יכולת האם יאריכו גם את מעצרו או שהוא ישוחרר בתנאים מגבלים, נראה שהפרשייה הזאת מסתעפת ומסתעפת, אנחנו מדברים על סיפור שיש לו ניחוח לא נעים בכלל.
מה אומר פרקליטו? הוא כבר הוא כבר הובא בפני שופט או טרם?
לא,
אנחנו כרגע בשלב החקירה, בהמשך נעדכן מה יגיד פרקליטו ככל שזה יסתיים החקירה היום.
טוב, נאחל לו רק הצלחה בשלב זה, אתה יודע, ברשתות כבר יודעים מי הוא, לנו כמובן אסור לפרסם, אז רק 8 מיליון מתוך הגולשים יודעים, אבל בתקשורת
המוסדת... אבל ככה זה קורה בזמן האחרון, לא, בכל לאור.
שאני אמרתי לך שהמדינה מפגרת וחוקיה מפגרים אף יותר, לזה התכוונתי. שלומי אלר, המון תודה.
תודה רבה.
רענן ברנובסקי, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלה, ערב טוב, קופמן, ערב טוב, יוני.
מכבי נתניה, מנצחת, ניצחה אתמול, 3-1 את מסע מחשדות, בחצי גמר גביע המדינה, עלתה לגמר, יופי של הישג למועדון, שליטה אבסולוטית של נתניה במחצת הראשונה, שיחקה גם יפה, צפיתי במשחק, שיחקה גם יפה, ובאמת שפו, מגיע להם.
כן, שפו גדול לכל המערכת של מכבי נתניה, שהגיע בדיוק בזמן, אתה יודע, בכושר טוב, והגיעו לפיק מבחינתם למשחק הכי חשוב העונה, בצורה הנכונה, עם הכנה טובה, עשו גם ניצחון על אשדוד בליגה, אחרי 8 משחקים ללא ניצחון, אז מהבחינה הזאת באמת, וי גדול מאוד שיכול לרשום לעצמו רן קוז'וק המאמן, גם אלמו כהן, בטח אייל סגל, השחקנים שכמובן באו ונראו אתמול טוב מאוד על הדשא, וכן, נתניה, תשמע, כל הכבוד להם, עושים עונה, בסופו של דבר עונה מצוינת מבחינתם, גם בפלייאוף העליון, אחרי שאתם זוכרים...
אני מסכים איתך שזו עונה מצוינת, אבל ברמת הציפיות טרום העונה, היו ציפיות הרבה יותר גבוהות, היא התחילה בעונה...
רק לך, אתה קבעת שצריך...
לא נכון, לא נכון. גם חבר שלך, אייל ברקוביץ', חזה שהיא תרוצה
לנצות. כשעשו את חילופי המאמנים, ועשו אותם בזמן, אז מכבי נתניה הייתה במקום הלפני האחרון, עם אותם נקודות כמו מקום אחרון.
נכון, נכון.
ואז השינוי הגדול, אבל לטעמי, היה בינואר, שהם עשו את השינויים בסגל, שחררו 4 שחקנים... את המגן הגרמני, וגם את מיכאל אוחנה, ואת יובל אשכנזי, ועוד שחקן בחלק הקדמי, את אריך ברקו, והביאו 4 שחקנים במקום זה, גם את אוז בילו, גם את סלמן מהפול ירושלים, הביאו 2 זרים טובים, בילינקי
לא, שאתמול היה... לא, אין ויכוח שיש שינוי מתחילת העונה, והיא עושה עונה מוצלחת, ופלייאוף עליון, ואם כן? היא הגיעה לגמר גביע, זה כבר הישג, אם היא תיקח את הגביע, זה בכלל הישג, השאלה הגדולה, אתה יודע, אם זה משהו שאפשר לבנות עליו לעתיד.
לגמרי, ואני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך למה, אני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, כי מכבי נתניה גם בנתה את עצמה במהלך השנה עם שחקנים שהם אמורים להיות, אתה יודע, גם בהמשך של השנים הבאות. כל הצעירים שהם צירפו, נגיד נשיא מואמו, שהחוזה שלו התחדש באופן אוטומטי אחרי שהוא השלים מספר הופעות, בילנקי שהם הביאו מטביליסי, מגיאורגיה, גם הוא יממשו עליו את אופציית הרכישה. נכון שנתניה בקיץ תצטרך לראות איך היא מתמודדת עם הרבה מאוד שחקנים, שאומנם היא ממשה עליהם את האופציה, אבל יהיה להם כנראה ביקוש מאוד מאוד גדול, אם זה טאוואמסי, ואם זה בוריס אינו, ויכול להיות עומרי גנדלמן, ופה, אתה יודע, ביתר ירושלים תצטרך, סליחה, מכבי נתניה, אני פשוט נמצא כרגע בסמי עופר, אני רואה את כל הקהל של ביתר מולי, אני אומר, מכבי נתניה תצטרך לעשות חושבים, ולהתמודד עם הצעות שיגיעו ויגיעו על שחקנים שעשו השנה עונה מצוינת. בוריס אינו לטעמי אחד הקשרים הכי טובים בישראל כיום. בטוח יהיו עליו הצעות בקיץ, וגם בנתניה אמרו, אנחנו לא נעמוד בדרכו אם יהיו.
המספרים שלו זה שער אחד אתמול.
לא, בסדר, אבל הוא קשר אחורי מספר 6, ולפחות מבחינת העבודה שלו, הוא עושה עבודה נפלאה, והוא באמת החזיק את הקישור. אתם זוכרים שמכבי נתן התחיל את העונה הזאת עם עדן קרצר, ובנו עליו, ואז מכרו אותו לטורקיה, ובעצם מכבי נתן עמדה גם פה בפני שינויים, ובפני זה שהיא הייתה צריכה להתאים את עצמה למציאות, הגיע איתן אזולאי. בוריסינו עשה שינוי תפקוד, ולכן אני אומר, נתניה בקיץ הזה תצטרך להתמודד עם הצעות שהגיעו על שחקנים, והיא תצטרך לעשות חושבים, האם היא משחררת חלק מהם או מוכרת, והאם היא משאירה אותם או מנסה להשאיר אותם בהצעות כספיות או בכל דבר אחר. אבל נראים שהיא כן צירפה, כמו אמרנו, עוז בילו ואחמד סלמן, וגם המגן שהגיע מצרפת, שחקנים צעירים שאפשר לבנות עליהם לשנים הקרובות, וגם בתוך המועדון יש שחקנים שעושים התקדמות ו... אתה יודע, נבנה פה איזשהו שלד שעם תוספות נכונות ועם רכש נכון, אפשר לבנות עליו גם לשנים הבאות. מבחינה הזאת אני חושב שעושים שם עבודה מצוינת.
כן, לגמרי. בסוף כן. אתה יודע, יש את הרגע הזה שאתה או זוכה בגביע או לא זוכה בגביע, ואז העונה נמדדת בסוף לפי ההישג ה... אתה יודע, לפי השפיט של הנעל, אז השאלה...
אני לא האמנתי שבאמת במצב שהם היו, כאשר בן אילם הלך הביתה, שהם יגיעו למצבים האלה, אתה יודע, של...
כן, ולכן אני חושב שהעונה הזאת היא מוכתרת כהצלחה בכל מקרה, גם אם הם לא עסקו בגביה, קופמן. אני חושב שעצם הגעה לגמר גביה, ובדרך צריך להזכיר, העיפו את מכבי חיפה, שכנראה האלופה שהייתה, ובטח האלופה שתהיה, אז אתה יודע, הקבוצה שמעיפה ברבע גמר, עוד במפגש כפול את מכבי חיפה, אז היא ראויה, כמו שאמרנו אתמול, וכמו שאמרו אתמול בנתניה, עשינו דרך מאוד מאוד טובה, ואנחנו רוצים כמובן גם לסלול בגביע. אתה יודע, בסוף בגמר, לא משנה אם זה יהיה מול ביתר או מול מכבי.
תן לי איזה משפט על אשדוד, הפציעה של חמודי קנן, באמת...
לא, אני חושב שזה גמר להם את העונה מהבחינה של הגביע, וגם אולי מהבחינה של הפלייאוף העליון, כי חמודי קנן היה שחקן מאוד מאוד משמעותי בסגל של אשדוד. אפשר להגיד שהם שמו את כל הביצים עליו בעצם בקטע הזה. אין שם סגל שהוא מספק לרן בן שמעון אלטרנטיבות, ואחרי שחמוד יקנה נפצע, אז באמת ראית שהקבוצה הזאת נראית אחרת לגמרי. צריך לזכור, הוא נפצע באיזשהו, אפילו לא בגליץ' ולא בשום דבר, בדקה, בתוך תוספת הזמן מול מכבי תל אביב, אתם זוכרים את הרגע הטרגי הזה שהוא נשכב על הדשא, וזה באמת משהו שלדעתי די גמר להשדוד את העונה מכל הבחינות. ואתמול, שמע, הם הגיעו בכל זאת למשחק חצי גמר, לא משנה עם איזה סגל ועם איזה הרכב אתה מגיע, אתה יודע, כשאתה מתחיל בסוף משחק במינוס 2 כבר בדקה התשיעית, אז זה גם אומר הרבה, אני לא יודע אם על ההכנה של הקבוצה, אבל זה גם אומר הרבה על המוכנות שלה. אני בטוח שרן בן שמעון, בין אם ימשיך בעונה הבאה ובין אם יעבור לקבוצה אחרת, מאוד מאוד רצה לסיים את העונה הזאת עם תואר, או לפחות עם הגעה לגמר גביע, שעבור אשדוד בטח הישג יוצא מהכלל. ואתמול, קצת, המציאות התרסקה להם בפרצוף. בסופו של דבר, כמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, זה היה משחק כמעט ברוב הדקות במעמד צד אחד של מכבי נתניה.
לכיפק. המון תודה, ברנובסקי.
יאללה, ערב טוב, חברים, ביי.
אנחנו עכשיו עם שימון אלבזית, יותר נכון, וויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
אתה בדרכך, יש לנו כמה נושאים, אתה בדרכך לאצטדיון העירוני בחיפה.
אני כבר פה בחנה את האמת.
איך אתה רואה?
מוזר לי לראות רק צהוב, אבל בסדר.
טוב, תשמע, זה חצי גמר, אתה יודע, זה לא...
לא, אתה יודע,
זה מוזר שזה...
גם הגביע יהיה צהוב, זה משהו מזור.
הם באו להתאמן היום לקראת המשחק עם חיפה במחזור הבא.
ביום שני.
כן.
רגע, למה הגביע יהיה צהוב? בכל מקרה?
זה לא מכבי תל אביב, או ביתר או נתניה, הכל צהוב.
נכון.
כן.
וואלה, יפה.
טוב. יש לנו את הרכבים, יש לך את הרכבים או שאני אתן את הרכבים?
לא, אין לי עדיין את הרכבים.
אוקיי, אז אני באמת...
עכשיו, הרגע בדיוק אני רואה שמכבי בדיוק פרסמו את הרכבים.
כן,
יש... את ההרכב שלהם לפחות, שביתר
עדיין. אז תן את מכבי, יש לי את ביתר. יש לך? או שאתה רוצה?
אני מוציא אותו.
אז חכה, אני באמת אתחיל פה, ביתר... ביתר ירושלים, יש לנו את דה סילבה. בשער, אבישי כהן, שלומי קריאה, פורל דגני, דהן, ניקולסקו, מורזוב, אספריה, תומאס, ירדן שוע ועדי תמיר, מכבי תל אביב, פרץ, דוד זאדה, ג'רלדש, סבורית, יובנוביץ', גויגון, פרפה גויגון, דור פרץ, דן ביטון, דן גלזר, לוקסן וזהבי, אלה ה-11 שחקנים בכל קבוצה. מה עוד אתה רואה שם?
אתה רואה לא מעט אוהדים של ביתר ירושלים שהגיעו גם מצפון, כי אני מגיע מצפון, אז ראיתי הרבה מאוד אוהדים של ביתר, גם אוהדים של מכבי תל אביב. כוחות משטרה, אני יכול להגיד לכם שבדרך כלל שמגיעים לסמי עופר, יש קצת פקקים, אבל לא פקקים ככה. יכול להיות, אתה יודע, שבגלל שמגיעים הרבה מאוד אוהדים ללא תווי חנייה או כאלה דברים, יש ממש, ממש הרבה מאוד פקקים באזור של סמי עופר. צעדה של מכבי תל אביב לכיוון האצטדיון התחילה לפני 30 דקות בערך, ב-27, ואתה יודע, עכשיו האוהדים כבר מגיעים כבר לאזור של האצטדיון ומתחילים כבר להיכנס. יכול להגיד לכם שהמשחק הזה באמת...
לא בקהל צפוי להיות?
מלא, אצטדיון מלא, 30,000 צופים. הכרטיסים של ביתר תוך 4 שעות נמכרו, וגם של מכבי תל אביב ברגע שנפתחו למחירה חופשית גם צ'יקצ'ק נגמרו כל הכרטיסים.
הבנתי.
יפה, אז קודם כל שיהיה בטוח, ואתה יודע.
כן, היום בכדורגל שלנו צריך רק להגיד שיעבור בשלום.
כן, כן, שיעבור בשלום, אנחנו לא בנויים לעוד, לא בנויים לעוד דבר וזה. על הכיפק, המון תודה.
תודה רבה חברים, ערב טוב.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תגובות במכבי חיפה לנוכח 6 כתבי אישום נגד השחקנים. אני רואה שיש אלם וזעזוע ובאמת ומתחילים בספין, מה שלא יעזור הפעם, כך נראה לי.
קודם כל בוא נתחיל מזה שמכבי חיפה ככל הנראה תגיש בקשה לדחייה בשעות הקרובות.
כן, גם באר שבע תצטרף.
כן, באר שבע, ברור שאם קודם כל בית הדין להבנתי גם אם באר שבע לא הייתה מצטרפת וגם אם לא תצטרף, אם היא דוחה למכבי חיפה היא דוחה גם לבאר שבע, זה ברור, אף אחד לא רוצה לעשות איפה ואיפה במאבק האליפות.
מה, רגע, מה אבל מכבי חיפה רוצה בתחייה הזאת, שכל השחקנים שלה יתייצבו למשחק, כי יכול להיות שיענו לתחייה ולהגידו...
על פי תקדים אלקסיס מהפועל פתח תקווה.
שהשחקנים מוחקים במשחק הקרוב בכל מקרה.
יכול להיות, אני מבין שהתחייה היא לאו דווקא רק בגלל העניין המשחק מול מכבי תל אביב, היא בעיקר כי היום הוגש כתב אישום מאוד מורכב ומכבי חיפה אומרים, כמו שאתם יודעים, 6 שחקנים, גם המועדון, כל אחד על דברים שונים, והם רוצים שהצוות המשפטי יהיה מוכן בשיא המוכנות כדי להוציא ואנשים כמה שיותר קלים.
אותי מעניין באמת מה בחדרי חדרים ינקה לשחר מתכוון לעשות עם כל אלה שחשודים כרגע, כחלק מהמאומה, כחלק מיצירת המאומה. מהו? אנחנו דיברנו על זה בהתחלת התוכנית, אני הרחתי, אבל מה אתה יודע? לא מעריך.
אז תלוי על מי מדברים. יהיו שחקנים שיעמדו לוועדת משמעת והספגו אנשים מאוד מאוד קשים, בגלל שכמו שאתה אומר, ואני בטוח שאמרת את זה, שתחילת התוכנית שמעתי ינקה ל... לא מוכן לקבל דברים כאלה מבחינת אלימות קשה ואלימות שחורגת מכל נורמה גם של מגרש כדורגל, ויהיו אנשים חלקם לפחות, למשל אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה הופתעו שאלי מוחמד הוא עמד, צריך לראות על מה בדיוק ואיך, והם רוצים לראות את הסרטונים שבגללם ניר אשף החליט להעמיד אותו לדין, אז זה יהיה שונה בין שחקן לשחקן, אבל בהחלט מכבי חיפה חלק מהשחקנים.
תגיד, אתה רואה באיזושהי סיטואציה שיאנקה לשחר, ששחקנים נגיד בכירים, הוא משחרר אותם מהקבוצה, בגלעים אחרי שהם ירשעו בבית הדין, הוא יגיד להם, תודה רבה, החוזה שלכם נחתך?
אתה אומר בכירים, אני לפחות, ועוד פעם, צריך לראות אלי מוחמד
בפיור על מה.
כן, אבל סק ומכבי חיפה דווקא כן הולכים איתו. כי אומרים, היה פה עניין של גזענות, הוא היה בטירוף, ראינו אותו אחר כך בחדר הלבשה.
גם בעניין של אבו פאני היה פה גזענות.
אבל הוא לא עומד לדין, אתה אומר.
אבו פאני לא עומד לדין וגם לא הגיב לה.
אז אני אומר, רק פשוט לעצים את העניין.
לא, אבל אני שאלתי אלי, אם הוא יעיף אותו.
אז פיירו ואלי מוחמד צריך לראות מה היה שם ואיך. לגבי בסם זערורה וינון אליהו, יכול להיות בהחלט שכן.
הבנתי,
למרות שינון אליהו לא עומד לדין, צריך להגיד.
כן. טוב, גם אצילי לא עומד לדין ורואים איזה וידאו שהוא...
יש הרבה שחקנים שמפתיע שלא עומדים לדין, חתואל, רמזי ספורי, כמו שאתה אומר, אצילי.
לא, לא, מה בעיקר חוששים מכבי חיפה
ש... כל הקטע הזה של באמת, אתה יודע, שנבחרו כאילו רק שישה מכל קבוצה, וכדי ליצור סימטריה, אף על פי שכולנו ראינו את הסרטונים, חלקם לא ערוכים. חלקם לא ערוכים, כי אם רואים את מה שהיה ב... מה שהיה צריך להיות משודר, אבל המנהלת של המוצר לא רוצה
שתראו
את זה. היא רוצה שתראו את זה
ברשתות. להבנתי סרטונים שרואים הרבה הרבה יותר דברים.
ברור, מה זה, קודם כל, כל מה שאסור היה לשדר, במסדרונות, במנהרה, בחדרי הדבשה, כל הדברים האלה.
לא, הבנתי שגם על הדשא יש חומרים שלא שודרו, והיה
אסור לשדר. הם זה, במנהלת של המוצר הם פוחדים למותג. אני רק רוצה להגיד לך שאם באמת הם יראו לירה סורית תפוקה מהקטע הזה של משרד הספורט, כסף ציבורי, ללכת למוצר הזה, תבין, לדרק הזה, זה שערויה שאין כדוגמתה.
שמעתי את השר מיקי זוהר אומר,
אני מוציא
את החשק.
יפה, אז אני שואל אותו פעמיים, שאל אותו גם אתמול, גם היום, והוא הבטיח זה לא יקרה, בוא נראה, אתה יודע, אנחנו יודעים איך עובדת המתחנה.
ברור.
בכל מקרה,
כאילו מה אתה רוצה, שיתלו את השחקנים האלו בחוצות העיר
וחלילה, ואז לא,
המתחנה תעבוד טוב על איבא דה קופמן צדיק הדור,
אני לא רוצה שכסף ציבורי שאני משלם הרבה מהמיסים האלה לטעמי, הרבה יותר מדי ילך לכדורגל מקצועני וכדורסל מקצועני, זה אני אתה מבין, אבל מה לעשות, יש שבו הרבה יותר מטרות אחרות אני אמצא בספורט ומחוצה לו אתה מבין? להשתמש בכסף הזה. אבל זה אני לא חושב ספורט מקצועני.
חבל שלא אמרת את זה לשר הספורט.
אמרתי לו את זה 60 פעם, מהרגע שהוא החליט על
התוכנית הזאת. בדיון האחרון היום לא אמרת לו.
אמרתי לו אתמול, אל תדאג. אתמול היה לי שיחה ארוכה איתו, אמרתי לו גם אתמול. אבל זה לא רק אני, הציבור. יש הרבה מטרות ציבוריות שטוב להשקיע את הכסף הזה, ולא בזה, גם בספורט אגב. גם בספורט, בספורט עממי, בספורט לילדים,
לא, שעסקיעו גם במקצועני, במיגור האלימות, לא, במתקנים, זה הכל.
תקשיב,
אם יהיו מתקנים, יהיה ספורט.
עזוב אותך, מיגור האלימות, גזענות, כל הדברים האלה זה תעשיות. אתה לא יכול למגר את זה, זה חזק ממך. אתה רוצה למגר את האלימות, אתה הבין, תסגור את הליגה לחודש. לא יעזור לשלושה חודשים, אז היא יסגר. בסדר, על הכיפק. וייס, המון המון תודה.
תודה.
יש לנו את הרלה עכשיו, כן? הרלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן,
ערב טוב, מווייס לווייסברג.
תגיד לי, אתה יודע ואני לא, למה צריך את בריין אנגולה במכבי? אין להם מספיק שחקנים?
לא, אנחנו מדברים על העונה הבאה.
זה לעונה הבאה?
כן, כן, כן. לא, 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 זה לא העונה הבאה.
כי שמעתי שהעריכו את זה, את מועד העברות, עד יום שישי, יום ראשון, אמרתי,
לא. כן, לא, זה הפעם
זה לא. למה לא הכניסו את זה עד הפיינל פור? אתה יודע, באמת, למה זה?
אני בעד גם בתור, אם יש פיינל פור, אז אפשר גם בערב שבין חצי גמר לגמר.
נכון, בטח, לא, יש גם זה, אתה יודע, זה טוב משלושה. אז אפשר אחרי כל משחק להחליף. אפשר אחרי כל משחק להחליף, זה גם כן סוג של ריקבון. כן.
אז בריין אנגולה הוא הרכש הראשון של מכבי תל אביב, סגור, נעול לגמרי, אני מניח שההודעה הרשמית נצטרך לחכות עוד לפחות חודש שתסתיים העונה כדי להפוך...
למה? אבל למה? אם אתה אומר סגור, למה הם לא אומרים?
כי אנגולה עוד משחק בקבוצה אחרת, בקרשיאקה בטורקיה, ולמכבי תל אביב עוד יש שחקנים במשבצת הזאת. למה? נוהגים בדרך כלל שרק בסוף העונה, לפחות על פי ניסיון העבר, יכול להיות שכן יעשו את זה, אולי לפחות כשקרשיאקה תגמות, לא יודע. אבל מניסיון העבר אני מעריך שההודעה הרשמית תצא רק אז, אבל זה לא משנה, הוא יהיה במכבי, בעצם אמור לשבת על המשבצת של אוסטין הולינס, משבצת שלא ממש מולאה בעונה הזאת, וככזה אני חושב שזאת החתמה טובה, שחקן עונה בלי ניסיון יורוליג, אבל עם יכולות, ששחקן מגוון, שעושה הרבה מהקודות שלו בפיק אנד רול, שעודד קאטה שואב יכול להתאים לשיטה שלו, משחק בעמדות 2-3.
זה אומר שיוותרו על בריימו, שיהיה גם וגם?
בריימו לא רלוונטי.
לא רלוונטי יותר, זהו?
לא, לא.
נגמר.
רק אם יהיו איזה פציעות או משהו כזה בפלייאוף.
לא, לא, אני אומר לעונה הבאה, כי גם...
לא, זה בטח לא, זה שום סיכוי. עכשיו, צריך לזכור, הוא מצטרף לקו אחורי, שכבר די בנוי, עם לורנזו בראון ווייד בולדווין וג'ודני ברטולומאו שממשיכים, ואני מניח שיגיעו עוד שני שחקנים, רכז מחליף, אולי ישראלי. הייתי לא מידיעה, הייתי מאמר על תמיר בלט לפחות כאחד שהתנסו, ועוד גארד שאמור להיות בסגנון של דארן היליארד, או דארן היליארד עצמו, למרות שקשה לי לראות אותו נשאר.
וקראת שאנחנו יודעים בוודאות שהוא נשאר.
לא, אין ודאות, אבל צריך לקרות משהו מאוד קיצוני, כדי שזה...
תגיד, איך מקבלים, מה אומרים מכבי אחרי ההפסד אתמול? קצת הוציא רוח בהרבה מאוד מפרשים והתלהבות?
כן, אתמול בלילה היו נטולי רוח לחלוטין, ואנחנו מכירים את הדבר הזה בסדרות הפלייאוף, לא רק ביורוליג בכלל, הרי אחרי כל משחק שאתה מנצח, אתה כבר בטוח שזה אותו בשלב הבא, ואי אפשר לעצור אותך, וכל משחק שאתה מפסיד, זהו, כאילו נגמר. אז לא נגמר עדיין, מכבי הכניסה את עצמה לבור, ואם אתמול, ממש לפני 24 שעות, דיברנו על זה ש... מבחינת איך שהסדרה הזאת בנויה, שהם גנבו את המשחק הראשון בחוץ, וחוזרים הבית, אז בדרך כלל זה אמור להספיק כדי לעלות, אז הנה עכשיו הם יצטרכו לעשות כבר משהו שעוד לא נעשה ביורוליג, כדי לעלות
בפיינל פור. שמה, לנצח עכשיו ולנצח בחוץ.
כן, אם הם יעברו מחר את המשחק ויפרדו אותו ויעשו 2-2, יצטרכו לנצח משחק חמישי בחוץ, שזה עוד לא קרה. ביורוליג משחק היה... פעם אחת שקבוצה בסקוניה ניצחה באוהקה, משחק שלישי של הטוב משלושה, אבל הטוב מחמישה, משחק חמישי, אף קבוצה לא ניצחה בחוץ. אבל הם לא צריכים לחשוב על זה, הם צריכים לחשוב על מחר. פחות להתעסק עם השופטים ועם כל המסביב, ואני לא מדבר רק על הקהל, כי הקהל יש לו לבקר אוהדים, כל עוד הם לא נוקטים אלימות או דברים כאלה. השחקנים עצמם חייבים להיות הרבה יותר רגועים, כי הייתה איזה מין תחושה שנבנתה במשחק השני שמכבי הפסידה במונקו, והיא נמשכה אתמול, שכל שריקה נגד מכבי, בין אם היא מוצדקת ובין אם לא, והיו גם לא מוצדקות, כל שריקה זה סוף העולם, והמשחק מחור, ושחקנים לא יכולים להתנהל בצורה כזאת. אני חושב שמעבר לאתגרים המקצועיים ולהתאמות והשינויים של הטקטים, שקאטה שצריך להכניס לקראת מחר, הוא חייב להרגיע את השחקנים שלו ולפקס אותם למשחק עצמו.
כן, מה אומרים בבלגרד על ההפסד בסיום לריאל מדריד? הובילו כבר דו ספרתי, גם ים מדר נתן רבע ראשון מדהים, בהמשך נחלש.
קודם כל בבלגרד לא מדברים היום על כדורסל. היה שם אסון... קשה כן. מאוד,
ילד ב-13, כן, כן, רק חמישה אנשים במאבטח.
כן, שמונה, אני חושב שזה כבר שמונה, אז מתעסקים בזה, כולם בתוך הטרגדיה הזאת, ואם נחזור לכדורסל, הם מאוד מתוסכלים ממה שקרה אתמול, כי אף אחד לא באמת נתן סיכוי מקצועי לפרטיזן לנצח אתמול בהרכב החסר שאיתו יופיע, והיא הייתה שם, היא הייתה במרחק סל אחד, מלנצח את ריאל מדריד ולעלות לפיינל פור. מחר חוזרים לשחק, מתיאס לסור יחזור בפרטיזן, שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל גם גבי דק חוזר בריאל מדריד. ריאל עדיין יותר עמוקה, אני לא יודע אם להגיד אפילו אם היא פייבוריטית, כי פרטיזן עדיין בלי קווין פנטר. אני חושב, תשמע, זה הולך להיות צמוד גם הפעם, ואני לא פוסל את פרטיזן כמנצח, אני חושב שבחינת הצדק הספורטיבי חייבת לעלות, חייבת לנצח מחר, ואם ירושה לי אני מקווה שהיא תעשה את זה, כי זה סיפור
כן.
מדהים.
הלוואי וזה יקרה, אתה יודע, עדיף באמת, איך אני אגיד לך, שינצחו על המגרש והצדק ינצח, אחרי כל השערוריה עם ההרחקות. הרלה, תודה.
תודה חברים,
ביי. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
תודה.
ארסנל שוב בפסגה, אחרי שהיא קיבלה, אתה יודע, בהזמנה יריבה מתרפסת כמו צ'לסי, ניצחו 3-1, אתה יודע.
אחר כך הכל של השנה בשבילהם.
זה מה שקורה שאמריקאי, אתה יודע, שחושב ש...
אני אמרתי את זה, אני אומר את זה מתחילת העונה, טייט בולי, החבר שלך מהלייקרס ומהדודג'רס, הוא לא מבין שזה שונה. זה שונה, זה לא פרנצ'ייז, זה לא, זה לא אמריקה.
כן, אבל מה, למה אנחנו מתלהבים בכלל מזה שהם שני משחקים עוטפים, בשתי נקודות הבדל, עם
מנצ'סטר סיטי? לא, אנחנו לא מתלהבים, אנחנו
רואים... לא, אני אומר, עלו למקום הראשון עם שני משחקים.
תראה, אם הם לא היו מנצחים אתמול, זה היה נגמר. סיטי היום נגד ווסטהאם יכולים לחזור למקום הראשון עם משחק חסר.
נכון, ומשחק חסר עדיין.
כן, כן, סיטי תלויה בעצמה. לגמרי, סיטי תלויה בעצמה. וכמו שסיטי נראה, כמו שדמרנה נראה, הולנד כמובן, אבל גם... גונדואן, או ברנרדו סילבה, וכו' וכו', כנראה שהם לא ישמטו את זה. מצד שני, הם רצים לשלושה תארים, יש להם גמר גביע נגד מנצ'סטר יונייטד, דרבי, יש להם את ריאל מדריד כמובן שבוע הבא, ועוד שבועיים חצי גמר ליגת האלופות, ושוב, מבחינת פפ גוארדיולה, הדבר שבאמת באמת באמת חשוב זה הצ'מפיונס ליג.
כן, בואו ניסע לספרד, מה שנקרא, כבר הפער של 14 נקודות לברצלונה.
גם ריאל, ריאל...
גם שם זה נגמר.
לא, שם זה ברור שזה נגמר, שם...
לא, אבל לא האמנתי, לא האמנתי שריאל, זאת אומרת, האמנתי יותר נכון, אמרתי שסוסיאדד תנצח, אבל לא האמנתי שזה יהפוך למציאות.
קודם כל, לא רק שמודריץ' לא שיחק בגלל הפציעה, גם בנזמה לא שיחק, כי שומרים אותו, יש גמר גביע ביום שבת נגד אוססונה, יש יום שלישי מנצ'סטר סיטי, המשחק הזה אתמול היה חשוב לסוסיאדד, לא היה חשוב לריאל מדריד, גם אם הם מנצחים ונשאר 11, אז האליפות היא של ברצלונה, שומרים את האנשים החשובים, וזה בסדר, זה בסדר, תשמע, זה קודם כל, אתה אמרת אתמול בווינר, שאני אמרתי על תיקו.
לא, אבל לא אמנתי, אתה יודע, שבאמת זה יהיה כל כך קל, כי זה הקל.
גם קודם, לא יודע מה היה קל, אבל ברגע שהגול הראשון מחד חצי שני היה מטעות קשה של מיליטאו, אחרי זה קרבחה לורחק, ריאל לא הייתה, ריאל... ריאל לא הייתה שם. סוסיאדד...
זה, אבל ריאל ויתרה על התואר.
אז זה
מה
שאני אומר.
זה יפגע גם בליגת האלופות. אתה לא יכול להיות כזה גרוגים. אתה לא יכול להיות כזה גרוגים בליגה.
אבל אם היית עולה, אם בנזמה היה משחק גם אתמול, וגם בשבת הרי יש גמר גביע, אתה רוצה לקחת, זה גמר גביע. ובשלישי נגד סיטי הוא כמובן נפתח. אז צריך לצאת לו לנוח. זה לא יפגע. אתה צריך לעשות בסופו של דבר רוטציה, אתה לא יכול לתת לשחקנים, כולל שחקן בן 35 לשחק כל שלושה ימים, עד שכך שגם גמר גביע יכול להיות 120 דקות וכו', זה החלטה בסדר גמור, ההפסד הזה לא מעלה ולא מוריד
חוץ מזה,
שהוא אומר שבסוף שבוע הבא, לא הקרוב, כי בסוף שבוע הקרוב יש רק גמר גביע, בסוף שבוע של ה-12-13 במאי ברצלונה זה ייקח אליפות או במשחק שלה נגד אספניול, או אפילו לפני עם ריאל דוד תנזח את המשחק שלה, וזה היה ברור וסגור כבר שבועות, הכל בסדר.
כן.
כן, לגמרי.
עוזי, תשאר איתנו רגע, בוא נעשה כמה לירות, תמיד עוזר לנו, אולי אני אפילו אדייק באיזה משחק.
אם לא תשלח...
איך תיקח? איך תדייק במשחקים אם אתה מאמר על משחקים לפי מסעדות? איך?
תשמע, זה מה שאני זוכר.
אוקיי.
אתה מבין וזה עוזר.
בוא נתחיל. פרמייר ליג, אוזי. מנצ'סטר סיטי מארחת את ווסטהאם ספורט 2-10 בלילה. סיטי במשחק האחרון ניצחו את קריסטל פלאס 1-0. ווסטהאם באחרון תיקו 1-1 מול אסטון וילה. אם הסיטי מנצחת זה 1.10, כמעט המינימום. תקו פי 6 וווסטהאם ניצחון חוץ פי 10. פרשנות של משפט 2 ואימור
שלך. סיטי ניצחה את המשחק הזה בשביל לחזור למקום הראשון, סיטי קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, ווסטהאם כבר תכלס נשארה בליגה 1-1.
קוף?
אולי איזה מלחמה, אני אלך על איקס, אני יודע, נביא 6, אתה יודע, זה המון.
זה המון לגמרי, לגמרי. אני הולך על סיטי, אני לא תהיה פה הפתעה, בטח לא שסיטי... רואה את ארסנל מנצחת. ליגה צרפתית, ברסט נגד ננט, מקומות 17 נגד 16, 10 בלילה המשחק. ברסט במשחק האחרון תיקו 0 מול תעזור לי עם הקבוצה הזאת, אשקסיו.
אשקסיו.
אשקסיו, אתה רואה?
תכף אני אספר לך רוני על המסעדה שהמאחים יחשבת ביד.
נכון, אבל זה...
בבקשה, הנה, אני יודע כבר מה הוא יאמר. אני יודע מה הוא אומר.
מבחינת הסכם, בנוכח ההסכם הקואליציוני...
אבל היא לא באימור.
אני אמנע.
אבל היא לא באימור, זה היה משחק קודם. אם ברסט מנצחת זה פי 2.25, טקו 2.85, וניצחון חוץ של ננט 2.70, אוזי זה כמעט יחסים צמודים.
קודם כל בצדק, תשמע, זה משחק, תראה, שתיהן, מקום 17 הולך בעצם לסוג של מבחנים, הם יש שלוש יורדות, אחת מאלה תהיה במבחנים כנראה, גם שטרסבורג ואוגזר נאבקות, אבל אני אומר תיקו, זה משחק שאתה בא קודם כל לא להפסיד, אני אומר תיקו.
אני הולך עם מוזי.
אני הולך עם ננט, אני הולך עם ננט. ליגה איטלקית, ורונה נגד אינטר. ורונה במשחק האחרון תיקו 1-1 מול קרומינזה, אינטר משחק האחרון ניצחון על לאציו 3-1, ורונה אם היא מנצחת בבית זה פי 5.1, תיקו 3.75, ניצחון חוץ של אינטר 1.40, אוזי?
מה, ורונה נאבקת נגד הירידה, היא נקודה מתחת הקו האדום, אינטר מקום רביעי רק בהפרש שערים על מילאן ורומא, על קרב על ליגת האלופות, זה משחק שאסקר הכל יכול להיות בו, אני הולך על אינטר בכל זאת.
גם אני הולך על אינטר קוף?
אני הולך על ורונה בשביל רומאו ויוליה.
הבנתי.
שלקחו אותי לשם, תאמין לי, איזה חינדק להראות לי.
טוב, אחרי זה יש עוד משחק והפינה קצרה עלינו. ליגה ספרדית, חטאפה נגד סלטה ויגו, מקום 18 נגד מקום 13, 11 בלילה, חטאפה במשחק האחרון הפסידה 1-0 לאספניול, לקבוצה שלך, קוף. סלטה ויגו במשחק האחרון הפסידה לויה ריאל. אם חטאפה מנצחת זה פי 2.3, טקו 2.70, ניצחון של סלטה ויגו גם 2.70, אוזי?
חטאפה חייב את המשחק הזה, אם היא לא מנצחת בו, אז היא בבעיה.
כן, היא מקום 18. אני גם לא יודע אם זה יעזור לזה, אבל בוא, קוף, מה איתך?
חטאפה.
גם אני הולך עם חטאפה. עד כאן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי, המון תודה. פרסומות עכשיו. אנחנו עם באמת הצלחה ישראלית. דדי יעקב היה מאמן נבחרת ישראל בטניס לפני 11 שנה. עבר לעבוד בקנדה, שהיא אימפריה טניס, והוא כרגיל אימפרטור. אהלן דדי.
אהלן, ערב טוב. מה לשלומך,
קופמן? בסדר, באת לחופשה לישראל. וזה הזמן לשאול אותך באמת איך שם, איך זה באמת לעבוד במעצמת ספורט.
תראה, מן הסתם זה תרבות קצת אחרת מכל הקשור לספורט.
כן, טיפה
ניהול קצת אחר, ניהול קצת אחר. אבל אני אגיד לך את האמת, אני חושב שבצד היתרונות האלה יש גם חסרונות שאיתם מתמודדים, ואני חושב שסך הכל בישראל, הילדים אותם ילדים, הצעירים אותם צעירים, אני חושב שיש פה את התנאים ואת הקרקע באמת להצליח. אנחנו צריכים להשתפר בארגון ובניהול.
כן, אבל אין לנו כבר את הילדים האלה, אתה יודע, קודם כל יש כמוי, עניין של כמות, עניין של קו רוחב של בסיס, מכמעט מכיוון ילדים שבאים לעסוק בספורט הזה, אנחנו רואים גם כמה קנדים מגיעים וקנדיות מגיעים לשפיץ.
תראה, מגיעים לשפיץ, אבל זה לא אומר שהמספרים שלנו גדולים, סך הכל אוכלוסייה של 30 מיליון תושבים.
כן.
והתניסו ענף הספורט השביעי או השמיני בגודלו בקנדה. זה לא שאנחנו ניזונים מכמויות אדירים, אני חושב שלמדנו לעבוד שם בפינצטה, בצורה מאוד מדויקת, כמו שנעשה פה בשנות ה-90, והשמונים אותו תהליך שייצר את כל ה...
אז באמת איפה הליקויים אצלנו? אתה יודע,
להגיד שבשנות ה-80...
שהניהול והארגון, שנייה, שהניהול והארגון הוא לא טוב, איפה, מה אתה זועק לשמיים מבחינת הדברים האלה?
אני לא כל כך בקיא עד העומק של הדברים היום, כי באמת אני לא חי פה, ואני לא יודע את התוכניות שלכל אחד מהארגונים...
לא, אנחנו נגיד לך, היום אין כלום. היה לנו בשנות ה-80 שדיברת עליהם, ארבעה טניסאים במאייה הראשונה בעולם, היום אין לנו את זה אפילו ב-300, אין פה כלום, אתה יודע, זה גחמות.
תראה, התהליכים הם ארוכי טווח, ואם לא שמים תהליכים כאלה לאורך זמן, אז באמת תוצרת לא תהיה, ולא דברים שקורים בין יום. ואני שוב, אני לא כל כך בקיא בתוך כל הארגונים, כן, אני שומע את התוצאות שאתה מתאר, אבל אני לא כל כך בקיא בתהליכים עצמם, ואיך הם קורים, ומה קורה, וקשה לי לענות על השאלה הזאת. אני חושב שמה שכן אנחנו יכולים זה להסתכל אחורה, ולפחות לראות מה עשינו טוב, ולנסות ולחכות את זה. לא בהכרח שצריכים להסתכל לחוץ על המדינה אחרת, ולהגיד מה הם עושים.
עד כמה עמוקה המעורבות של כל טריטוריה בקנדה בקידום הספורט, בתחום הילדים ודברים כאלה, או שזה רק מועדונים ודברים פרטיים?
זו שאלה מצוינת, כי קנדה מרמה של ממשלה הגדירה לעצמה ספורט כמצוינות ופודיום. הטניס הקנדי הגדיר לעצמו לפני 12 שנה שהוא רוצה להיות World Leading Tennis Nation. זאת אומרת שדברים כאלה נחרטו על הדגל, וכתוצאה מזה, אתה יודע, הכל מתכוונן לשם, גם משאבי האנוש, גם המשאבים הפיננסיים, וזה הצהרה, זה הצהרה שצריכה לבוא מגבוה, ולא דברים שנעשים ברמת מועדון. רמת המועדון זה הרזולוציה האחרונה שהדברים האלה קורים.
ושאנחנו אומרים, אתה רואה גם הבדלים בין הבנים לבנות, כי יש גם טניסאיות קנדיות מצליחות.
בגדול, דווקא לנשים הקנדיות יש יותר משיכה לטניס, כי זה באמת נחשב ספורט נקי, אין את ההוקי שהגברים משתתפים בו, אז... יש משיכה גדולה מאוד של טניסאיות לתוך הענף הזה, וגם יש הצלחות, ביאנקה אנדרסקו ולילה פרננדס, ויהיו עוד כמה בצנרת, ואתה יודע, הצלחה מולידה הצלחה, כי בסופו של דבר הדור הנוכחי של ה4-5 אלה שיש כרגע, דניס, פיליקס, ביאנקה ולילה, הם ניזונו ממילוש ראוניץ' ומיוג'יני בושארד, שבעצם היו הסמנים הימניים, ואתה יודע, הדברים האלה גם קרו בארץ, עמוס ושלומו היו הסמנים הימניים של הרי לוי ונועם קון ואנדי רם ויוני ארליך, ואלה היו הסמנים הימניים של דודי ושחר, ככה שמודלים לחיקוי זה תמיד משהו שהוא באמת מגנט לספורט. ולצד זה צריכים תהליכים טובים, צריכים מסגרות טובות, צריכים תהליכים טובים, ארוכי טווח, המון 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 סבלנות, וזהו, אין פה, זה לא rocket science מה שנקרא.
אגב, הזכרת הוקי, כבר נכנסת לזה?
ממש לא, אני הולך קצת למשחקים, אבל אני מאוד נהנה לראות...
איפה אתה, בטורונטו גר?
אני גר בוונקובר.
וונקובר זה רחוק.
שם משחקים הקנאקס, וכמה עונות קטסטרופליות, אבל... אני נהנה מאוד לראות את את הפיזיות, את באמת את האתלטיות, אתה יודע, זה
דבר הסתגלת, פנימה. הסתגלת למזג האוויר שם באמת בוונקובר, סיאטל, כל המקומות האלה, הסתגלת?
האמת שכן, זה לא קיצוני כמו במונטריאול וטורונטו, כן. זה מזג אוויר כזה אנגלי, בלגי, עם הרבה גשם והרבה מעונן, אבל לא
טמפרטורות
ספורט.
מה אני אגיד לך, דדי, אני מקווה שבאמת לא יצליחו לפתות אותך לבוא לחזור לעבוד כאן, כי זה באמת, זה רגרסיה שהיא שקולה לנחיתת אונס, שלא נגמרת.
אני בן אדם אופטימי, ואני חושב שאם ההנהגה תשתנה ותקבל פנים אחרות, יש פה הרבה ניסיון ויש פה הרבה אגדות עבר, ואנשים שעשו מעשה אחד או שניים בטניס, והם ינתן להם שרבית ההובלה, אז אתה יודע, דברים יכולים להשתנות.
אני חושב שלא, איך אמרת, ממשלת קנדה הגדירה את הספורט, הממשלה, בוא נאמר, ממשלת הטריטוריה שלך, שאתה גר בה, פרובינציה, גם כן הגדירה ספורט, אצלנו מגדירים כוללים. זה לא ילך. אבל תבלה, תהנה, תעשה משהו בברך בראש. תודה.
אני אופטימי, קופמן, יש בחור בשם ליאור מור, שעכשיו רץ, מריץ את עצמו למועמדות יושב ראש איגוד הטניס, ובן אדם כזה, גם עם הניסיון שיש לו מהענף, כשחקן, כמאמן, כקפטן גביע פדרציה, וגם המעורבות שלו בסקטור העסקי, ברמות הגבוהות, זה סוג האנשים שצריכים להוביל את הענף.
כן. על הכיפק, דדי,
תצליח,
בכיף.
תודה רבה, ביי.
עידו גור, ערוץ הספורט, אהלה, נערב טוב.
קוף, אילה, למה קורה?
בסדר.
עוזב, לקחת אותו למסע מיוחד, והשארת אותי פה.
הוא נחת
או שעדיין מדבר? לא, לא, אתה יודע,
גם כשהוא נוחת הוא מרחף, אז אתה רוצה, זה לא משנה בכלל.
לא רק שלא נחתי מהטיול, מצבי מחמיר. הקליטה שלי קשה פה.
לא, זה תמיד היה
חמור. בוא נצטרף שוב, קוף.
זה לא קשור לנסיעה.
תקשיב, זה...
ב-31 במאי נוסעים לטיול לסדרת הגמר של NBA.
אה, אופה. יפה לכם, דבר על זה.
עידו, אני גם פה בעניינים, אתה יודע.
גילי אותך, אני אקח זה שנה הבאה למשחקי
כדורגל, אל תדאג. בוא נדבר על המשחקי הפלייאוף. הלייקרס מנצחים ב...
רגע, אפשר לפני הלייקרס? פלייאוף מדהים.
אל תגיד לי רק על אמביד, כי זה מאכזב אותי נורא.
לא, רגע, שנייה, לא הגענו לאמביד עדיין, אבל הפלייאוף בכללותו פשוט מדהים עד עכשיו. המשחקים צמודים, אף קבוצה לא בורחת, יש מהפכים תוך כדי משחקים, הרבה סיפורים, הרבה כדורסל, הרבה הגנה, עושר.
אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, זה מרגיז אותי, אתה יודע, הקטע של... טוב, אני פשוט אחת-אחת עם מיאמי ניו יורק, תכף מדבר על זה, אבל לייקרס מנצחת את גולדן סטייט, שלא רציתי אף אחת מהקבוצות האלה בפלי אוף, לנוכח...
אתה לא, אבל אדם סילבר רוצה אותם, עד הסוף הוא רוצה
אותם. זאת הבעיה, אתה מבין? זאת הבעיה, שהם המאני טוקס. אבל בכל מקרה, ניצחון גדול של הלייקרס,
והם 1-0 הביתיות שלהם. עלו ל-1-0 בסדרה, ניצחו בצ'ייס סנטר, העולם של גולדן סטייט, ועשו את זה עם הצגה בלתי נשכחת של אנטוני דייביס, שקלה 30 נקודות, הוריד 23 ריבאונדים, עשה 5 אסיסטים, 3 חסימות, גם היה על 8-8 מהקו, ובכלל הלייקרס הלכו הרבה לקו העונשין, לעומת גולדן סטייט שקלה הרבה שלשות, לעומת הלייקרס, אז ראינו את השינוי, את הסגנונות השונים של כל אחת מהקבוצות, לברון עם 22 נקודות ו-11 ריבאונדים עושה את העבודה שלו, וזה מדהים שאנחנו רואים את הלייקרס משחקים כל כך טוב, וזה לא שלברון הוא השחקן הכי דומיננטי, הוא מאוד דומיננטי, והוא מאוד משמעותי, והוא גם שומר מצוין, ואתמול הוא חסם בעצמו 3 פעמים, ולא בפעם הראשונה בפלייאוף, אבל הלייקרס, כשהם בריאים, עם דגש על אנטוני דייביס, כשהוא בריקוף, לדעתי, במצב הנוכחי של הקבוצות, מאז הפסקת האולסטאר, מאז הדדליין, זאת הקבוצה הכי טובה ב-NBA, ולדעתי פייבוריטית לאליפות. מהמקום השביעי, משהו שלא קרה בהיסטוריה שלה.
מה, זה כאילו...
אז אני רוצה להגיד לך שזה יהיה אסון לליגה.
למה?
כי אתה לא יכול שקבוצה שמג'עג'עת, כל הליגה באה באמת...
אבל זה כל היופי של פלייאוף. אז אל תעשה פלייאוף, תעשה ליגה.
אני גם נגד פלייאוף. אני בעד תחרות, אתה יודע, מה שנקרא, מההתחלה ועד הסוף, זה אני. בכל מיני, אני לא אדם סילבר, אני לא צריך להביא 7.5 מיליארד דולר למסחיות שידור רק. עידו...
אני אף כבעת שהלייקרס יגיעו עד הסוף.
עידו...
הסיפור עם הלייקרס, אני רק... אם הייתם... הרי הכל מוקלט, כן? אתה צריך לשאול כבר אם הכל מוקלט. ואם היית חוזר קוף לשיחה שלנו, אצלכם ב-103 לפני 3 חודשים, שאלת אותי מה יכול לקרות, יש סיכוי, אמרתי לך שום סיכוי, אין שום טרייד שהקבוצה הזאת יכולה לעשות בשביל שישפר אותה עם הנכסים שיש לה, ורופי לינקה, השתיק אותי ועוד הרבה מאוד אנשים, ופשוט עשה קסמים בדדליין הזה, ומגיע לו את כל הקרדיט, והוא הביא את הלייקרס למצב הכי טוב, בזמן הכי חשוב, ושוב, כל זה תלוי קם ונופל על הבריאות של אנטוני דייביס.
צודק, אני עדיין מתגעגע לסקרמנטו, הם נתנו יופי של סדרה.
אני מת על סקרמנטו, הייתה קבוצה מדהימה, אבל בואי, לא הייתה הולכת עד הסוף.
משפט על הניקס, מנצלים את היעדרו של בטלר, ממיאמי משווים את הסדרה ל1-1. לא הלהיבו, ראיתי, לא הלהיבו.
עזוב, לא הלהיבו, לא צריכים להליב. שים שנייה בצד את הכדורסל, אוקיי? יש במדיסון סקוויר גארדן ניחוחות של מה שהיה בזמן שאתה גרת בניו יורק, אוקיי? או קצת לפני זה אפילו, בשנות ה-90, וראינו אתמול...
99 הם הגיעו, בעונה של הלאקאוט הם הגיעו לגמר.
כן, בעונה המקוצרת שהם היו מקום שמיני, קבוצה יחידה עד עכשיו שהגיעה מהמקום השמיני לסדרת הגמר של ה-NBA, אבל אתה רואה את ג'ון סטארקס, הכוכב של שנות ה-90, ואתה רואה את קרמלו אנטוני, שכל הקהל אוהב ומחבק, וכל פעם שהוא נעמד ועושה שלום, אז הקהל של הניקס על הרגליים בטירוף, ויש אווירה מיוחדת, ואז ג'לן ברנסון קולה 30 נקודות, שאף שחקן בפלייאוף לא עשה את זה מאז קרמלו אנטוני בגרדן, וג'וליאס רנדל עם 25 נקודות סי קריירה בפלייאוף, וארג'י ברט עם 24 נקודות, 16 ברבע הראשון. יש חומר בניו יורק, למרות שמיאמי שיחקה בלי ג'ימי באטלר, ועדיין הייתה במשחק עם שחקנים שלא נשארו בדראפט, שקלו 74 נקודות ביחד, אבל אני מניח שג'ימי באטלר יחזור למשחק השלישי בסדרה, זה יקרה רק ביום שבת במיאמי, בשעה 10:30 בערב אצלנו, אז זה שעה נוחה גם לראות את המשחק הזה.
ברור.
וזאת סדרה פתוחה מצד אחד, מצד שני,
מיאמי. באיזה יום? באיזה יום? רגע, באיזה יום?
ב-10:30?
ב-10:30. אור ליום ראשון.
לא, שבת 10:30.
איזה אור ליום ראשון?
לא, חושב שהוא מדבר על זמן מקומי. אגב, יש יופי של משחקים, אבל נשתמע, נדבר גם על השאר. עידו, המון תודה.
שום מילה לאמביד, כלום, אתה רוצה לדבר על בכלל?
נבחר ל-MVP, אתה יודע, אבל זה כל כך מכעיס אותי, שבאמת יוקיץ' מקבל 15% מהקולות, שבאמת אין לי גם זמן לזה.
מה עם לברון? לברון פעם ראשונה לא קיבל קול אחד.
וגם לא הגיע לו. עידו, המון תודה. המון תודה.
תודה לכם, חברים.
פתיחת המשחק תידחה, משחק חצי הגמר, עד לשעה 8:45, בגלל עומסי תנועה, המשחק היה אמור להיפתח ב-8:30.
אין רכבות, יש איזו תקלה.
8:45. חזרנו, סנוקר עכשיו, אליסף דוואל, ידיעות אחרונות, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
אני עוקב אחריך בדבקות בטוויטר, סנוקר בעברית, וגם צפיתי בסדרה, לוקה ברסל, הבלגי, אלוף העולם, כפי שכתבת בהכנה באמת לקרוסיבל, לא נתת לו הרבה סיכויים, אבל מה שהוא עשה זה באמת מדהים.
לגמרי, לגמרי, אין ספק. זה שחקן שמתבשל הרבה מאוד שנים על אש קטנה, הוא היה סוג של ילד פלא בבלגיה, הוא כבר בגיל 17 העפיל לאליפות העולם, והוא גם לקח כמה תארים, אבל הייתה לו איזושהי חוסר יציבות, זאת אומרת, ראו
שיש שם... אבל לא, הוא לא לקח מייג'ור, הוא לא לקח תואר רציני,
נכון, הוא הגיע לגמר בבריטניה, אבל הוא לא לקח אף פעם מייג'ור באמת עד השנה, וראו שיש שם איזה כישרון מאוד גדול, אבל יש שם חוסר יציבות משווע ממש, זאת אומרת, והפעם זה התפוצץ, הפעם ממש הוא עשה את זה גם בדרך הכי קשה, הוא עבר את רוני, ניצח את סלבי בגמר, חזר מ-14-5 מול סי-ג'י ווי, זאת אומרת, באמת להסיר את כל הכובעים.
מה חשבת באמת ב-16-10? היה צריך להגיע ל-18, הטוב ב-35 משחקונים. 16-10, כאשר פתאום סלבי התחיל לחזור, אתה יודע, ונתן יופי של הצגות.
שזה סלבי. סלבי זה שחקן שלעולם לא נכנע. הוא תמיד אומר שזה מה שהוא למד מאבא שלו, שאסור לעולם להיכנע, הוא שחקן מאוד 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 חזק בראש. והרגשתי באיזושהי נקודה שהוא גם מתחיל להוציא את לוקה מאיזון, שגם לוקה קצת מתחיל לאבד את זה. אבל הוא התעשת ברגע הנכון, ובאמת הצליח לנצח, והישג מטורף, כל הכבוד לו, ואני ממש מקווה שזה גם יפתח את הסנוקר לעוד שווקים, לקהלים חדשים, זה שהוא מבלגיה, זה ממש מתנה לענף.
כן, פתח את זה לבלגיה, זאת אומרת, עוד מדינה באירופה, שמביאה אלוף, אני חושב שהפעם היחידה שזה היה אלוף מחוץ לבריטניה, זה היה באוסטרליה, כתבת, נכון?
אז היה לך את ניל רוברטסון האוסטרלי, היה לך את קן דוארטי שהוא אירי, שזה חצי בריטניה כזה.
היה, אבל אז בוא נאמר האי, כאילו האי.
כן, כן, והיה לך לפני הרבה שנים את קליף אורבון מקנדה, אבל כן, אבל זה מאוד נדיר האירוע הזה של אלוף לא בריטי.
איך...
תגיד, אבל בעיקר השיווק
ש... רק שנייה אחת רק, איך אפשר להתייחס לסף לקטע של שחקן שבא ואומר, אני לא מתאמן, אני שוטה, אני מבלה, בן 28.
זה מוזר,
זה קצת עושה לי
ונקנטריה. מצד שני, אתה יכול להגיד, זה נכון, בוא נגיד, אל תנסו את זה בבית, אבל מצד שני, אתה יודע, זה בן אדם שניסה כל כך הרבה פעמים, והפסיד כל פעם בסיבוב הראשון, הוא הפסיד 5 פעמים באליפות העולם בסיבוב הראשון, אז הוא אמר, אולי ננסה משהו אחר, אולי הפעם לא נתאמן ואני אגיע פחות לחוץ, אתה יודע, זה גם ספורט מאוד מנטלי בסופו של דבר.
אני רוצה להבין, צריך כושר למשחק הזה, או רק ריכוז, ורק מוכנות
מנטלית? זה לא כושר פיזי במובן, אתה יודע, של לעשות משקולות וכאלה. אבל כן, אתה יודע, לעמוד שעות מול שולחן, ולהיות מרוכז, זה דורש ממך איזושהי גם...
גם שח לא דורש כושר, אבל כל שח מתי מתמרת, עושה שנתיים פינג פונג, שנתיים פינג פונג ביום.
עוד שאלה שאני ככה, אתה יודע, זה משווק... הספורט הזה רק באמצעות המצלמות, אין קהל למעשה.
למה לא?
לא יודע, אני שואל, לא כמחר הספורט הזה.
יש קהל, יש קהל.
מה, כמה? 100? 200?
לא, אז תראה, הקרוסיבול הוא אולם קטן יחסית באמת של 1,000 מקומות, אבל השנה עשו טורניר בהונג קונג של 10,000 אנשים ביציעים, והיה מלא לגמרי ואווירה מטורפת.
אליסף, אנחנו צריכים לסיים, המון המון תודה, אני אמשיך לעקוב. אתה עושה יופי של סרוויס.
10,000 איש במשחק סנוקר.
כן, תודה לכם.